שלום לכם, אנחנו All In. כדי לעקוב אחרינו ולצפות בפרקים המלאים, חפשו אותנו ביוטיוב או בפייסבוק. All In, הבית של הפודקאסטים.
בווישור מרימים את המורל ומורידים מחירי ביטוח. להצעת ביטוח משתלמת, חפשו ווישור או חייגו כוכבית 6835. ווישור, שור, 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 שור.
אנחנו פותחים כעת, מה זה האנרגיות האלה? אנחנו פותחים כעת שבוע חדש בפודקאסט עם פרק חדש, עם מספר חדש לפרק, והמספר הפעם הוא 181. אנא רשמו לפניכם את המספר, זהו פרק 181 ואנחנו פותחים אותו כרגע. הדיסקליימרים של ההתחלה השבוע יהיו כדלקמן. אחד, קהילה. הרבה זמן לא ביקשתי מכם או לא הזכרתי לכם, האמת היא שאיתמר קצת הזניח את התפעול השוטף, אז קדימה, גם איתמר וגם אתם, זה, אין כאן את כל היום להיכנס לקהילה. אני מתחייב בזאת שאנחנו נשקול בזמן הקרוב מאוד גם ליישם את ההבטחה שלנו, והיא לעשות פינה לממלא מקום ראש העיר, כי עד עכשיו השאלות שהפנינו לממלא מקום ראש העיר היו אנשים שפשוט הגיעו אליי בדרכים עצמאיות. אז איתמר, אנא רשום זאת לפניך. אז זה אחד. שתיים, סתם לספר לכם שלקראת חג הפסח, אנחנו נעשה כאן בפודקאסט איזשהו מקבץ של פרקי חברה אזרחית. כי נדמה לי שמה שקורה היום, ואנחנו תכף נדבר על זה בהרחבה, במדינה שלנו מהווה קר פורה להתארגנויות של מגזר שלישי וחברה אזרחית, ששווה אולי לנצל ככה את הפוגה הזאת של פסח, המסוימת, כדי טיפה להסתכל עליה ולהעיר אותה, את הפעילות הזאת. ולדעתי עכשיו אנחנו בשלים להתחיל ולהגיד שלום לפרופסור, פרופסור כבר, נכון?
הוא, כבר הרבה שנים פרופסור.
לא, רק את זה. אוקיי, אתה האקדמאי השני בשבוע, בשניר ברציפות שמגיע לכאן.
יעל הייתה לפני, נכון?
פרופסור יעל שטרנר, כן. שגם, אני לא הייתי סגור עם דוקטור, אבל אז התברר לי שכבר פרופסור, אז כן, אז פרופסור אירן הלפרין, מה נשמע, מה שלומך?
מצוין.
זה אירן או אירן?
אירן.
כן, כי היוד שם, מה משמעות היוד?
זה השמה של אמא שלי. אתה רוצה להיכנס לזה בגדול?
אני לא יודע אם אתה רוצה להיכנס לזה.
סיפור ארוך, כמה זמן יש לנו?
אוקיי.
סתם. טעות בתעודת הלידה שאומצה בתעודת הזהות, ואני נשאר איתה בעלי.
הבנתי, טעויות מתקנים, לא?
לא חובה.
בסדר. אז פרופסור אירן הלפרין, ככה זה כתיב מלא, זה עם יוד. צרם אליה, כאילו, כן. טוב, אתה רוצה, אולי פשוט תסביר אתה, אתה פסיכולוג פוליטי, אוקיי, או מומחה בפסיכולוגיה פוליטית, אז תן רגע את כל הטייטל, ואז רגע נצלול כדי להבין, לפני שאנחנו מתחילים את השיחה.
אז אני פסיכולוג חברתי ופוליטי, אני פרופסור באוניברסיטה העברית, במחלקה לפסיכולוגיה. אני חוקר שאלות שנוגעות למה בעצם מניע אנשים לפעולה פוליטית, לפעולה חברתית, מה מניע אותם להצביע בצורה מסוימת, מה מניע אותם לצאת למלחמות או לתמוך בתהליכי שלום. ורוב המחקר שלי, בניגוד לנגיד רוב האנשים בתחום שלי, המחקר שלי מתעסק באיך מייצרים שינוי. זאת אומרת, הוא לא שואל, נגיד, למה אנחנו גזענים, או למה אנחנו מפתחים עמדות שליליות, או למה אנחנו תומכים בעמדות ימין או בעמדות שמאל.
הרפלקציה שלעצמה לא מעניינת אותך.
היא מעניינת אותי כבסיס לפעולה.
כן.
ואני חוקר, מה שנקרא חוקר התערבויות. זאת אומרת, אני, אם אתה מתעניין בשאלות כמו איך אני מפחית גזענות בעולם, איך אני מקדם יחסים פחות אלימים בין קבוצות, איך אני מפחית שנאה, איך אני מקדם יחסים יותר שוויוניים, אני לא רק יגיד לך או יעזור לך להבין למה זה קורה, אלא אני אגיד לך מה עובד ומה לא עובד, מה אפקטיבי ומה לא אפקטיבי.
אז בוא נחלק את זה גם לדיאגנוזה וגם לפרוגנוזה. זאת אומרת, תכף על איך עושים שינוי, נדבר על זה בהמשך, אבל קודם אנחנו צריכים רגע להבין, חוות דעת שפסיכולוג, כן? מה קורה? כן, תמיד רציתי שפסיכולוג יגיד לי איפה אני דפוק ואיפה אני פחות דפוק, כן? אז קודם כל, אבל אפילו לפני זה, טיפה על הפרקטיקה הזאת, זאת אומרת, הפסיכולוגיה הפוליטית.
אז קודם כל, יש הנחה מאוד בסיסית, אני מניח שרוב האנשים שיגדירו את עצמם כפסיכולוגים פוליטיים, יסכימו עם מה שאני אומר עכשיו. ההנחה אומרת, ההתנהגות הפוליטית שלנו, או העמדות הפוליטיות שלנו, מונעות לא רק, ממש לא רק, אבל המון על בסיס תהליכים פסיכולוגיים. זאת אומרת, בסוף כשאתה שואל, בוא ניקח את הדבר הכי רלוונטי להיום, למה הציבור הישראלי תומך בחיסול או ניצחון מוחלט על החמאס, ופחות בהחזרת חטופים, אוקיי?
שזה לא בהכרח המצב.
אפשר לדבר על זה אוקיי, בהמשך, טוב. אבל אני שם את זה שנייה כדוגמה. כן. אז ההנחה שלנו היא שיש פה שיקולים מאוד פרקטיים, אינטרסים, אידיאולוגיים וכו', אבל רוב הסיפור הוא הרגשות שלהם, הוא התפיסות שלהם, הוא האמונות שלהם, הוא ההטיות שלהם. ואם אתה מסכים עם זה, או אם אתה הולך עם הרעיון הזה, אז גם לייצר שינוי חייב ללכת דרך הסיפור הזה.
הלך השבוע או שבוע שעבר לעולמו פרופסור דניאל קאנמן, שהוא היה בעצם חתן פרס נובל לכלכלה, אבל בעצם בהשכלתו היה פסיכולוג.
לגמרי.
והוא לקח את הפסיכולוגיה, אני חושב, זאת אומרת, כמובן היה פורץ דרך, אבל הוא לא המציא את הענף, לעולם של הניתוח של ההתנהגות הכלכלית. נכון. נכון?
אפילו יותר, אני חושב שזה, הוא עשה את האפליקציה של זה בעולם של ההתנהגות הכלכלית, אבל האמירה הבסיסית שלו הייתה אמירה מאוד תשתיתית לגבי האופן שבו בני אדם חושבים. זאת אומרת, הרעיון הגדול שדניאל קאנמן ועמוס טברסקי הביאו לעולם בשנות ה-70, היה הרעיון של, ברמה הרחבה זה הרעיון של הטיות קוגניטיביות. זה הרעיון שאומר, אנחנו עושים טעויות באופן שבו אנחנו מנתחים את המציאות ומקבלים החלטות, הטעויות האלה הן סיסטמטיות, זאת אומרת, זה לא סתם, זה לא רנדומלי, אנחנו לא טועים כל פעם באופן אחר, אלא אנחנו טועים כל פעם באותה דרך, ואפשר להבין אותם, והם גם הביאו, ההטייה הדרמטית שהם הביאו, הייתה הטייה מאוד ספציפית. זאת אומרת, ההטייה שלהם נקרא loss aversion, שנאת הפסד מה שנקרא, דרך אגב, סופר רלוונטית לעולם הפוליטי.
כן, בגלל זה אני שואל,
בעצם, נכון. בעצם מה שהם אמרו, הם אמרו ברמה הכי בסיסית, בני אדם הרבה הרבה יותר מפחדים להפסיד את מה שכבר יש להם, מאשר הם רוצים להרוויח את מה שעוד אין להם. ומראים שבמסגור מאוד פשוט של סיטואציות, אתה יכול כאילו לעבוד על בני אדם. כי אם אתה ממסגר סיטואציות, ואתה מדגיש את מה שהם יכולים להפסיד, במקום את מה שהם יכולים להרוויח, אתה יכול לייצר שינוי מאוד גדול בהתנהגות שלהם.
אוקיי. ואיפה בעצם הפסיכולוגיה הופכת להיות כלי בפוליטיקה? זאת אומרת, כמו שקאנמן לקח את זה להתנהגות הזאת, שיותר מוטה פעילות צרכנית יותר, נגיד, כך, נכון. זה מה שכאן...
נכון, אבל תשאל את עצמך, כל שאלה בעולם, כמעט כל שאלה בעולם הפוליטי, אתה יודע, אנשים שואלים, איך אני מוציא אנשים להצביע? נכון, סיפור נורא מאוד גדול.
נכון.
איך אתה מגביר אחוזי הצבעה? אז אתה יכול להגיד, אנשים ידברו סוציולוגית, ידברו כלכלית, ידברו כל מיני דברים. אני אגיד לך, יש רגשות מסוימים שמוציאים אנשים להצביע, ורגשות אחרים שמשאירים אותם בבית. ואם אנחנו יודעים לתפעל, אתה יודע, זה נשמע כמו מניפולציה, וזה גם קצת מניפולציה, אבל זאת קודם כל הבנת...
כל העולם של הייעוץ הפוליטי הוא בפרט של ייעוץ בחירות, עוסק במניפולציה. אתה רוצה לדרבן פעילות של קהל המונים.
נכון, אז פסיכולוגים פוליטיים, רובם לא עוסקים במניפולציה, הם עוסקים בהבנת תהליכים. זאת אומרת, הם יעשו את המחקר ויגידו, מה מניע אנשים להצביע או לא להצביע.
ואז מתי הקמפיין יעשה את המניפולציה.
ואז מתי הקמפיין, או אני יכול להגיד לך, אנחנו, דיברת קודם קצת חברה אזרחית, אני לצד העבודה המחקרית שלי, הקמתי לפני 7 שנים ארגון, שהוא ארגון חברתי שקוראים לו אקורד, שבעצם לוקח את העבודה שלנו, לבריאות, לוקח את העבודה שלנו המדעית, ומתרגם אותה לעבודה בשדה. והעבודה בשדה באמת מנסה להשפיע דרך תהליכים פסיכולוגיים, ולגרום לאנשים להיות יותר סובלניים, פחות גזענים, פחות תומכים בתהליכים שהם אלימים, אבל זה בדיוק מה שאתה מדבר עליו.
אוקיי, עכשיו כמה הפרקטיקה שלך, זאת אומרת, האופן שבו אתה מתרגם את המחקר ככה לעבודות אמיתיות וגם לפעילויות אמיתיות, כמה היא מוטה מדינת ישראל? או שפסיכולוגיה פוליטית זה פסיכולוגיה פוליטית בכל מקום.
אז וואו, שאלה מעולה. אני אתן את התשובה הפשוטה, ואחר כך נלך יותר מורכב. בתשובה הפשוטה, היא לא מוטה לחלוטין. זאת אומרת, אם אתה...
התשובה המורכבת היא מוטה לגמרי, כן.
לא, אבל בוא אני אתן לך דוגמה. אנחנו חוקרים המון שנים, מה הופך מחאות לאפקטיביות. אוקיי? ואנחנו חוקרים את זה לא במדינת ישראל. מה, מתי מחאות יהיו אפקטיביות? מה צריכה מחאה לעשות, ומה היא צריכה לא לעשות, כדי להפוך לאפקטיבית? פרסמנו לא מעט מאמרים בעולם האקדמי, כמו שאני אומר, פרסמנו לא מעט מאמרים שאף אחד לא קרא בכתבי עת אקדמיים, שמסבירים, אתה יודע, נותנים כמו מתכון, עשה ואל תעשה במחאות.
אם הייתי מדבר איתך, נגיד, לפני 5 שנים, הייתי אומר לך, תן לי דוגמה למחאה אפקטיבית.
לא, אני יכול לתת המון דוגמאות, אתה יודע, בישראל, 4 אמהות זה מחאה אפקטיבית.
כן, בוודאי.
זה תנועת מחאה אפקטיבית. בסופו של דבר, הובילה לפעולה שהיא פעולה משמעותית.
המחאה החברתית הייתה מחאה אפקטיבית?
המחאה החברתית ברמות לא מבוטלות הייתה מחאה אפקטיבית. יש שאלה גדולה לגבי מה זה אפקטיביות של מחאה. כי יש אנשים שיגידו, מחאה אפקטיבית זה מחאה שמוציאה המון אנשים לרחובות.
לא, זה עושה שינוי, מחאה שעושה שינוי.
אז זאת שאלה. אנחנו טוענים שמחאה אפקטיבית זו מחאה שעושה שינוי, ועושה שינוי בעיקר בדעת הקהל, בקרב האנשים שמתנגדים למחאה.
כן.
ולכן למשל, המחאה האחרונה, המחאה נגד ההפיכה המשטרית, ואפשר לדבר על למה, כן. הייתה סופר אפקטיבית. כי בסופו של דבר היא הביאה את האנשים מהצד שהוא לא מה שנקרא המחנה הדמוקרטי, להגיד תעצרו, לא שווה
כן.
לנו.
כן.
וזאת מחאה אפקטיבית. אבל שנייה נחזור לשאלה שלך, אז אנחנו המון שנים עשינו מחקר על מה הופך למחאות אפקטיביות ברמה הפסיכולוגית. ואז פתאום הגיעה המחאה נגד ההפיכה המשטרית, ויכולת לראות, וגם במחקר שלנו, אחד לאחד, קודם כל יישום, ואחר כך ניתוח של הדברים שאומר, זה עובד אותו דבר. אין הבדל בין Black Lives Matter לצורך העניין, לבין המחאה בישראל, ברמה המאוד תשתיתית של התהליכים הפסיכולוגיים שיקבעו, זה יעבוד או לא יעבוד.
אוקיי. Okay. עכשיו בואו נעשה את זה מסודר, בואו ניקח 2 צעדים אחורה ונתחיל את המסע שלנו ביחד, ככה, אתה יודע. אז קודם כל, אמרנו, פסיכולוגיה פוליטית היא בואו נאמר, בבסיס שלה, היא, או ספציפית מה שאתה מדבר עליו, זה הניסיון להבין מחאות ואפקטיביות של מחאות, אוקיי? תתאר לי נגיד את הקייס הישראלי, או ככה, בכל אופן, כן, אני חושב על פניו שמדינה כמו שלנו מהווה לונה פארק בעבור חוקרים מהסוג שלך.
אז קודם כל, אני אגיד, מחאות זה זווית אחת, אנחנו עושים המון דברים אחרים, אבל מדינת ישראל זה, אתה יודע, זה כמעט לא נעים להגיד, מהמקום המחקרי.
כמו מעבדה, כן, כמו מאיץ החלקיקים בסרן, זה פשוט,
אני זוכר שטראמפ נבחר בארצות הברית, אני אמרתי לקולגות האמריקאים שלי, אתה יודע, קצת מבאס, כי עד היום אתם תמיד רציתם לבוא לפה.
עכשיו אני אבוא לכם.
עכשיו כאילו נהיה מעניין גם אצלכם. אבל אצלנו באמת סופר מעניין, בעיקר כי התחום שלי בתוך העולם של פסיכולוגיה פוליטית, הוא התחום של יחסים בין קבוצות. זה מה שמעניין אותי. בסוף זה המקומות שבהם הזהות שלנו מגדירה את מי שאנחנו, הזהות שלנו קשורה לתפיסה שלנו לגבי הקבוצה שלנו ולגבי קבוצות אחרות, מתחים בין קבוצות, אלימות בין קבוצות, גזענות, קונפליקטים, מחאות, כל הסיפור הזה מבחינתי הוא חבילה אחת, אבל זה, ומדינת ישראל בהקשר הזה, אתה יודע, מיחסים פנימיים בין ימין לשמאל פה, בין חרדים לחילונים, בין ערבים ליהודים, דרך הסכסוך הישראלי-פלסטיני, דרך מחאות מצדדים שונים, הכל זה במגרש שלנו.
בסוף ישראל, ואני בכוונה מנתק רגע את הדיון מה5 שנים האחרונות, שהם אקסלרטור של סכסוכים ומחאות, כן? אבל ישראל השתיב הערב של קונפליקטים, כן? מאיפה שאתה לא מסתכל בזה, כן? וזה בעצם, ככה נוסדנו בגדול, וזה רק נעשה יותר ויותר סבוך ויותר ויותר מורכב. אתה יודע, כשאני נולדתי וגדלתי והייתי נער, כל הזמן דיברו על הבחירות של 81. מה היה הבחירות של 81? והמהפך של 77, ואחורה גוודי סליב. מאז, אתה יודע, ההיסטוריה מואצת, והדרמות הופכות להיות יותר ויותר תכופות, אבל...
כן, אני אגיד, אתה יודע, אני לא יודע אם כבר הגענו לשלב שאתה רוצה לשמוע איזה טיעון יותר...
כן, כן, הגענו.
יותר בסיסי. אז אני מוציא השבוע ספר, ויש טיעון מאוד בסיסי בספר הזה שמתחבר ממש למה שאתה אומר כרגע. ואני אגיד, אני אנסה לנסח אותו בצורה הכי פשוטה שאני יכול. אני טוען שחברות באופן כללי, לא רק החברה הישראלית, חברות באופן כללי, וזה טיעון לא פשוט, אם תשים אותם בוואקום, זאת אומרת, אין תהליכים גדולים, אין מנהיגות, אין ערכים, אין חוקים, בני אדם שחיים בתוך קבוצות, התהליכים הטבעיים, והספר שלי מנתח את זה לא מעט, יובילו אותם כל הזמן לכיוון של שבטיות והקצנה. כל הזמן. ויש לזה המון סיבות, אפשר להיכנס אליהם יותר לעומק או פחות לעומק, אתה תגיד.
תעצור כאן. אוקיי, אוקיי, סליחה, כי אני פחות לשכוח אחרי זה.
אז אני אחזור לזה. אבל אני טוען שזה התהליך הבסיסי. זאת אומרת, זה הדיפולט דיינמיק של חברות אנושיות באופן כללי. כל הזמן הכיוון של שבטיות והקצנה.
אני חייב שתעצור כאן. בתחושה שלי, ואמרתי את זה השנייה, 5-7 שנים האחרונות, או הייתי אומר נתניהו מאז 2015, תרבות הטוויטר שהשתלטה עלינו, וכל התיקים, ואחרי זה סבבי הבחירות, ואחרי זה המהפכה המשפטית, והמלחמה והכל, כל זה הכניס אותנו באמת לדינמיקה של הקצנה, והתלהטות, והמון שנים. אבל נגיד, אם אני הולך נגיד 10 שנים אחורה, 15 שנים אחורה, 20 שנים אחורה, זה לא נראה לי שהיינו כל כך קיצוניים, זה נראה לי שהיה כאן די רגוע, וכן, היו פיקים, המחאה של רצח רבין, אוסלו, התנתקות וכאלה, אבל... אז עכשיו כשאתה אומר הקצנה, אני אומר, לא נכון, לא תמיד היינו כל כך נוטים לקיצון.
אני מסכים עם הניתוח שלך, לא בהכרח עם התאריכים. אני לא חושב שהיינו כל כך, כל כך, כל כך מוקצנים, אבל זה מצריך את החלק, בכל זאת החלק השני של הניתוח. זאת אומרת, אני טוען שחברות בדיפולט שלהם הולכות כל הזמן לקיצוניות. ואז מה שמבחין בין חברות בעולם, או בתוך חברה בין זמנים שונים, ופה אני נכנס למה שאתה אומר, הוא השאלה של מה מבסס את הפעולה המאוד טבעית הזאת. ומה שאמור לבסס את הפעולה המאוד טבעית הזאת, זה תהליכים של טופ דאון, תהליכים שמגיעים מלמעלה.
הנהגה אחראית.
הנהגה, נורמות, מערכת חינוך, קולות ציבוריים, תקשורתיים ואחרים שאומרים, that's not done, זה לא, זה אסור, אתה יודע.
זאת אומרת, שהברירה הטבעית היא ללכת לקיצון, ובעצם תפקידם של הגורמים המבסטים, קו נטוי אחראים, קו נטוי מובילים, זה למתן את הדבר הזה.
שאני רוצה להדגיש, זה לא, אני לא זורק פה אחריות על נתניהו או על הפוליטיקאים. גורמים מבסטים זה גם מערכת החינוך, וגורמים מבסטים זה גם התקשורת, וגורמים, דיברת חברה אזרחית, גורמים מבסטים זה גם החברה האזרחית. והטענה שלי היא שב-20 שנה האחרונות, מדינת ישראל עזבה את המגרש בהקשר של הגורמים המבסטים. פשוט נטשה אותו. היא ויתרה. מערכת החינוך בישראל הפסיקה להתעסק בנושא הזה.
באיזה נושא?
בנושאים שמדברים על הפחתה של דעות קדומות, גזענות, הקצנה, שיח שהוא שיח יותר מתון, ויתרה, עזבה את המגרש. מערכת החינוך הפסיקה להתעסק, החברה האזרחית עושה את הטעויות הכי גדולות שאפשר לעשות. הפוליטיקאים שאמורים היו לשאת את הדגל הזה, ויתרו עליו, קיפלו אותו.
אני רוצה עוד לפני זה לעשות איזושהי אילוסטרציה למה שאמרת קודם. בעצם אתה אומר, נגיד הקצנה, תתאמן כאיזה מין פי ערובה כזה שמוציא הרבה סחיב וג'אנק, ופוליטיקאי שיש לו יד, שלפעמים הוא עוצר את זה, ולפעמים הוא פותח את זה, ככה בראות עיניו. אז נגיד בגין למשל, שהיום היה מנהיג באמת בתפיסה שלנו אחראי וממלכתי, שאין דברים כאלה, אבל עדיין כשהיה לו נוח לשחרר את הנצרה לפעמים, אז הוא עשה את זה, כן?
אז אתה צודק, ואני לא, אתה יודע, לא, זה לא שהיינו מלאכים קודם, והיום אנחנו שטן, ממש ממש לא. אבל אם תיקח, ואני מנתח את זה, אתה יודע, יש המון המון דוגמאות, בוא נתן לך שתי דוגמאות שמראות שינוי, בסדר? קח את הסיפור של הנאום הראשון של כהנה בכנסת,
כן.
ושמיר, שמוביל יציאה של כל חברי, כמעט כל חברי הכנסת, חוץ מכמה חברי כנסת משס, מוביל יציאה המונית של כל חברי הכנסת מהמליאה, למה? כי זה סיגנל, אני קורא לזה, אתה יודע, קצת שפה אקדמית, זה סיגנל נורמטיבי.
כן.
מה זה סיגנל נורמטיבי? זה להגיד לחברה, זה לא ראוי. לא ראוי שיהיה אדם שהוא גזען בהגדרתו, שמבחינתנו, אם אני יושב עכשיו במליאה, ואני לא אומר אף מילה, אני מקבל את זה, ואני אומר לעצמי, זה ראוי במדינת ישראל. כן. הוא יצא מהמליאה, דרך אגב, אתה יודע, אולי יותר טוב ממני, בשבטך ככתב פוליטי.
בדימוס,
כן. בדימוס, כן. הוא גם אמר אז, אתה יודע, היה לו, הוא היה פחות טוב בתור זה, הוא אמר, לא רק שזה לא ראוי, אני מעריך שזו תופעה שתעלה מהעולם.
כן.
פחות עבד. אבל תחשוב על הקונטרסט בין זה, לבין נתניהו שמזמין את בן גביר וסמוטריץ' לפני הבחירות, כדי לסגור איתם את מקומם סביב שולחן הממשלה, ובגדול אומר לציבור, שוב, זה לא העניין של ימין ושמאל פה בהקשר הזה, אומר לציבור, זה המיינסטרים הישראלי. בן גביר או כהנה, הוא כבר לא איזה שוליים, לא משנה אם זה מנדט או אחד או ארבעה, הוא המיינסטרים, זה אנחנו.
אוקיי, אני עדיין רוצה רגע שנייה לחזור לתיאוריה כל הזמן, כי היא מאוד מעניינת. בעצם אתה אומר, קודם כל, אנחנו לא יותר גרועים מאחרים. בני אדם בעצם טבעם ילכו לקיצון, אוקיי? אתה יכול גם לראות את זה במדינות...
לא, אנחנו לא יודעים אחרים בשום צורה. אין סיבה.
פשוט הנתונים שלנו כאן הם יותר מאתגרים ויותר מקשים, אני חושב, באופן כללי מחברות מערביות אחרות.
כשאתה אומר נתונים, אתה מתכוון לקונטקסט.
כן, הקונטקסט של מדינת היהודים.
אז אתה יודע, תמיד יש שאלה כמה אתה שולט עליו וכמה הוא God given, אבל כן. אנחנו בסיטואציה קשה.
כן.
היא מאתגרת הרבה יותר.
אוקיי. עכשיו, איזה עוד מאפיינים אולי, זה נתת איזשהו מאפיין לחברה, אבל משהו שהוא נגיד קונקרטי לחברה בישראל, נגיד, שמייחד אותה, מעצם הנתונים הייחודיים שלה.
אז אני חושב שאחד הדברים שמקשים עלינו ברמה, אחת הטענות שלי אומרת, שגזענות או שנאה או הקצנה, זה עניין מאוד דיפוזי. מה זה אומר מאוד דיפוזי? זה אומר שאין כזה דבר לחנך או לצאת נגד שנאה, לא יודע, נגד יוצאי אתיופיה, או גזענות, אוקיי? ואחר כך להביע עמדות כאלה נגד ערבים, או נגד חרדים, או נגד מה שזה לא יהיה. אני חושב שאחד הדברים שמאוד מקשים עלינו, וזה כמעט בהגדרה, הוא שבגלל הסיטואציה המבנית שלנו, הסיפורים הפלסטינים, הסיפור הפנימי בין ערבים ליהודים בתוך ישראל, הסיפור בין חרדים לחילונים בתוך החברה הישראלית.
אשכנזים מזרחים.
אשכנזים מזרחים, היום כבר פחות, אני אדבר על זה עוד מעט, למה אני חושב שזה שונה. אבל יש סיטואציות מבניות, שבעצם מכניסות לנו לראש, לרוב בני האדם שחיים פה בישראל, אני אגיד זה בצורה הכי פשוטה, שהיררכיה זה דבר לגיטימי. תחשוב על מה שאני אומר עכשיו. הילדים שלי קמים בבוקר, פותחים טלוויזיה, ובגדול מסתכלים פלסטינים וישראלים, שוב, לא קשור לשאלה אם אתה שמאל או ימין, ואומרים, יש אנשים...
היררכיה בין חברות.
היררכיה, אתה אומר, יש בני אדם, ויש בני אדם שראויים פחות. יש בני אדם שמגיע להם יותר, ובני אדם שמגיע להם פחות. הם מסתכלים, אתה יודע,
טוב, זו תופעה של מאות ואלפים בשנים, שהיו סיווגים של חברות לפי קאסטות ומעמדות.
אבל השאלה היא, יש מעט מאוד חברות דמוקרטיות היום בעולם, שהדבר הזה הוא פורמלי ומבני בהם. זה לא אותו דבר. זאת אומרת, תמיד יש...
כן, אבל
תמיד...
גם בארצות הברית, סליחה אירן, אבל גם בארצות הברית, ילד שגדל בבברלי הילס, יודע שהוא, לא יודע אם נגיד נעלה יותר, אבל הוא לא במעמד שווה לילד שחור שגדל בשיכונים של סלאמס.
אבל פה, אני חושב שאנחנו מפספסים, אתה יודע, קשה, זה מראה שלא נעים לנו להסתכל עליה, כן, אבל בוא כן, נסתכל כן, עליה כן, לרגע. כן. יש, אתה ב-100% צודק, אין שוויון בארצות הברית, וגם לא במדינות אירופה הכי כביכול נאורות.
שוודיה, כן.
אין שוויון, ויש מעמדות, וכו' וכו' וכו'. אני עושה פה הבחנה מאוד ברורה, בין ההיררכיה, שהיא היררכיה חברתית, אתה יודע, אני מעדיף את חברי הקבוצה שלי, אני במעמד יותר גבוה, אני מפלה אנשים ממעמד יותר נמוך, אני גר בבברלי הילס, יש לי יותר, הכל, זה סיפור אחד, לבין מבנה של חברה שמייצר את אותה היררכיה. הילד שלי וילד ערבי או ילד חרדי לא לומדים באותו בית ספר, לא בגלל מעמד חברתי ואפליה חברתית, הם לא לומדים באותו בית ספר, כי המדינה החליטה, היא החליטה לפצל אותם, לארבעה מגזרים או ארבעה זרמי חינוך, והיא לא נותנת לכל זרם חינוך את אותם תנאים בהגדרה שלה.
במקום שבו נפסקת המוביליות, שם מתחילה הבעיה.
כן, לא, זה מבני. והילדים שלי, אתה יודע, והילדים שלי יושבים מול הטלוויזיה, ויושב השר איך שזה נקרא, ביטחון לאומי או מה שזה, ואומר, החיים של היהודים שנוסעים בדרכים חשובים יותר...
סליחה מוחמד.
החיים של הערבים, סליחה מוחמד, אוקיי. בוא נגיד עוד דבר בעניין של נורמות, ואף אחד לא עוצר אותו. אומר את זה בטלוויזיה המרכזית בישראל, ויושבים לידו המגישים שנחשבים למעצבי הנורמות בסיטואציה.
אם כי מה שהוא אמר, רק, ואני בוודאי לא יהיה סניגור של בן גביר, הוא אמר את זה בהקשר ספציפי של התנועה בכבישי יהודה ושומרון, שהוא אמר זה, אבל כן,
תמיד, אוקיי. תמיד אפשר, לא, אבל אני מנסה לחדד המסר, המדינה אומרת, יש אנשים שמגיע להם יותר, ויש אנשים שמגיע להם פחות. הדבר הזה מאוד מאוד מקשה אחר כך על האפשרות לייצר נורמות, שהן נורמות שאומרות, אי שוויון, אפליה, גזענות, זרע.
זה משהו שהוא תמיד היה כאן?
זה משהו שהוא תמיד היה אתגר, אתה יודע, הוא היה אתגר, אנחנו מדינה יהודית ודמוקרטית, בהגדרה הזאת.
בוא, ב-20 שנותיה הראשונות של המדינה הזאת, האוכלוסייה הערבית חיה תחת משטר צבאי, כן? זאת אומרת...
האוכלוסייה הערבית חיה תחת משטר צבאי, ומי שלא היה לו פנקס אדום, בוא ניקח גם את המקום הזה, ידע באופן מוגדר ופורמלי שיש לו פחות זכויות. אבל דיברו אחרת. אתה יודע, יש גם, יש משמעות מאוד גדולה, ובעיניי, כשאתה אמרת קודם, שאני אומר 20 שנה, ואתה חתכת את זה קצת, קצת פחות על השאלה, מתי נהיינו קיצוניים, בעיניי, ברגע שבו הדבר הזה, אתה יודע, יש, כשחושבים על נורמות חברתיות, אתה הרבה פעמים שואל את עצמך, כמו הדבר הזה של הקרחון, מה נמצא מעל פני המים ומה נמצא מתחת לפני המים, מה מקובל? מה נתפס כמקובל? מה בסדר? העובדה ששנאה לאחר, הקצנה וגזענות, היא הפכה להיות מקובלת בחברה הישראלית. זה בסדר, זה ראוי, אף אחד לא נהנה של זה. אין, לא תמצא, לא, תראה לי, תמצא מעט מאוד דוגמאות על זה שמישהו שהביע עמדות, שהן עמדות כאלה, דרך אגב, כלפי חרדים, כלפי מתנחלים, כלפי ערבים, כלפי מי שזה לא יהיה, שמה, נהנה בוא, של בוא, הדבר
בוא,
הזה.
בוא רגע נודה על האמת, כן? לא זוכר מה היה הציטוט של עמוס עוז, ואני לא זוכר מה היה הציטוט של פרופסור שטרנל סיניור, כן? אבל היו התבטאויות קיצוניות גם כאילו מהצד הנאור, כן?
אבל...
קיצוניות ואתה יודע.
אבל הם חטפו על זה. אבל הם חטפו על זה, אתה יודע, מישהו, הייתה לי שיחה השבוע עם מישהו שהזכיר לי, טוב, אנחנו הולכים אחורה, אתה זוכר את האמירה של אורי אור על המזרחים?
בטח.
תחשוב איך הוא חטף. הוא חטף, עכשיו...
רעיון לדניאל בן סימון.
איך הוא חטף על הדבר הזה? זה היה כאילו... It's not done. הוא אמר, אני לא טוען שקודם לא הייתה גזענות. הייתה גזענות עצומה כלפי מזרחים, וכלפי חרדים, וכלפי ערבים, אבל היה נורמה. הייתה איזה נורמה שאומרת, הדבר הזה, עכשיו, אם אתה לוקח בחשבון, אם אתה מקבל את...
כאילו, אתה יודע, טומי לפיד, למשל, נבנה על אמירות שונאות כלפי חרדים. נבנה. הגיע ל-15 מנדטים עודות הדבר הזה. אז הוא לא נענש.
אם נגיד, אתה יודע, כאנקדוטה אני אספר, היום שבו אני החלטתי להתחיל לחקור שנאה, הייתה הצלחה של טומי לפיד. כי אמרתי לעצמי, איך זה יכול להיות?
זה הייתה מפלגת שנאה, בוא נגיד את זה, זאת אומרת, זה לא כמו יאיר לפיד, שהוא באמת, יש לו אג'נדה יותר עמוקה, בהיבט הזה. טומי לפיד, 100%, זה היה מפלגה פלקטית, אנטי חרדים, וזה עבד לו.
נכון, לא, קודם כל, הסיפור הזה,
אז לא היה תגמול שלילי כאן.
הסיפור הזה שאומר ששנאה היא דבר שמתגמל פוליטית, אנחנו, זאת אומרת, יש פה מתח, את המתח צריך לשים על השולחן, אנחנו יודעים, המתח בחברה מתוקנת נגיד, צריך להיות בין ההבנה וההכרה בזה, תראה, הרי שנאה זה הגדרה קיצונית, לתופעה שהיא תופעה כן מקובלת. והיא התופעה שאומרת, אני חלק מקבוצה חברתית, הגדרת הזהות שלי היא קשורה לקבוצה החברתית שלי, וחלק משמעותי מהגדרת הזהות שלי זה גם ההרחקה שלי מהקבוצה האחרת וההבדלה שלי ממנה. אתה יודע, טומי לפיד הייתה לו זהות, לא הזהות הישראלית, הזהות, אתה יודע, הימין, האשכנזי, הקפיטלי.
ארצ'י בנקרי.
כן, ארצ'י בנקרי. זאת הזהות שלו. וההרחקה מהחברה החרדית בהקשר הזה היא בדיוק המקום שבו אתה אומר, כאילו לפני שזה מגיע לשנאה, זה תהליך טבעי. ופוליטיקאים מתוגמלים עליו, כי זאת הפוליטיקה. הפוליטיקה היא יחסי כוח בין קבוצות, ויחסי כוח בין קבוצות, זה להגיד מי אנחנו, ומי אנחנו לא, ובמה אנחנו אחרים, ממי שאנחנו לא. בין זה, זאת אומרת, המרחק בין זה, לבין חברה שמנרמלת שנאה וגזענות, שזה מה שאני טוען שאנחנו נמצאים בה היום, הוא מרחק גדול בעיניי.
אוקיי, אז על מנת להבין איפה אנחנו נמצאים היום, בוא אני מבקש אותך, נגיד... לבוא אל ההדיוט, כן? וכדי לתאר לו את מדינת ישראל ב-2024, אתה צריך מ-75 שנותיה הראשונות לקחת איזה 3-4-5 מקרי case studies כאלה ככה, כדי לעשות אילוסטרציה. בוא נתחיל ביחד, בוא נחזור...
ברמה היסטורית?
ברמה היסטורית, בתולדות המדינה, כן. זאת אומרת, איזה מקרה בוחן שההבנה שלהם תסייע לך ללמוד על איפה אנחנו נמצאים כיום.
טוב, אז זה, אתה יודע, אם ניכנס, כל אחד מהאירועים האלה שאנחנו נדבר עליו הוא...
נגיד סתם, כאילו, אתה יודע, אז באמת יכול להגיד, לא יודע, החל מוואדי סליב ועד רצח רבין, מלחמת יום כיפור, המהפך של 77, כאילו, אתה יודע, זאת אומרת...
כן, אני אגיד, מהמקום שאני מגיע כפסיכולוג חברתי, פחות נוח לי לעשות ניתוחים היסטוריים.
למה?
כי זה לא...
אוקיי, כי אתה לא היסטוריון.
כן, אני לא היסטוריון. זאת אומרת, אני יודע לעשות את זה, כמו, אני מניח, כמו, אתה יודע, אנחנו יכולים לנהל את השיחה הזאת, אבל זה לא, זה לא המקצוע שלי. אבל שוב, אני כן אגיד, אני אגיד איפה אני חושב שהיו נקודות שהן נקודות מאוד מאוד דרמטיות בהקשר הזה. אני חושב שהסיפור של רצח רבין והתגובה לרצח רבין היא מאוד משמעותית במגרש הזה. לאו דווקא מהפרספקטיבות שרובנו חושבים עליהן. כי בעצם, בתגובה לרצח רבין, היה איזשהו פיצול, הייתה אפשרות לאיזשהו פיצול. והפיצול הוא בין להגיד, התגובה הנכונה לאירוע הזה מעכשיו היא להגיד, כולנו צריכים להיות ביחד, זה אופציה אחת. לעומת התגובה האלטרנטיבית שצריכה להגיד, יש פה ערכים מסוימים ותפיסת עולם מסוימת שמובילה לדבר כזה, וערכים מסוימים שאמורים להתגונן אל מול דבר כזה. ופה אני חושב נזרעו הזרעים לקשל הגדול מאוד ביכולת של החברה שלנו להתמודד אל מול תהליכי ההקצנה האלה, ואני אגיד זה בצורה...
זה לא מקרה, או שזה כן מקרה, אבל בעיניי זה לא מקרה, שרצח רבין מסמן גם תאריכית, קלנדרית, את תחילת עידן נתניהו.
חד משמעית, חד משמעית. ואני אגיד עכשיו דבר שהוא, אני יודע שהוא לא, אתה יודע, אומרים, לא פופולרי בהרבה מובנים, מיד לאחר רצח רבין, המחנה, שהיה אמור להגן על הערכים של הדמוקרטיה והסובלנות וכו וכו וכו, הסיק את, בדיוק בדיוק את המסקנה הלא נכונה מהאירוע הזה. והוא הסיק את המסקנה שאמרה, התפקיד שלנו כדי למנוע את הדבר הנורא הזה שקרה וכדי שהוא לא יקרה שוב, אנחנו צריכים לשמור על הממלכתיות. התפקיד שלנו הוא להיות ממלכתיים. התפקיד שלנו הוא לחבר ולחבק. ומרצח רבין, ואנחנו כמעט 30 שנה, מדברים מהאירוע הזה, אתה יכול לראות תנועה, ופה אני נכנס לניתוח שהוא קצת יותר פוליטי, אבל יש לו היבטים שקשורים גם לעולמות של פסיכולוגיה חברתית, ואם תרצה אני אסביר אותם. אנחנו בעצם יכולים לראות תנועה שאומרת, יש פה צד אחד, ששם את האידיאולוגיה שלו ואת הערכים שלו, בצורה ברורה ומרשימה על השולחן, וזה הצד הימני, מאוד ברור. וצד שני, שבעצם מוותר, מוותר לחלוטין על האירוע הזה, מוותר על האפשרות של לשים את הערכים שלו ואת האידיאולוגיה שלו, ובהקשר הזה מוותר על היכולת שלו להגן או לאפשר פה חברה שוויונית, דמוקרטית, לא שונאת ולא גזענית, ואומר, האחריות שלי היא לייצר פה אחדות, היא לייצר פה ממלכתיות, היא לייצר פה חיבור. וכשיש צד אחד, שרוב הזמן הוא גם בשלטון, או כמעט כל הזמן הוא בשלטון עם הפסקות מאוד מאוד קצרות, שאומר, האידיאולוגיה שלי, all the way, וצד שני שאומר, אני אחראי על החיבורים, אני מחבק, אני, ואני יכול לתת את הדוגמאות לאיך
כן,
זה קורה.
כן, אז תיתן לי, כי שוב, אני רוצה לאתגר אותך בנקודה הזאת, איפה אתה רואה שהצד, בוא נקרא לו, המרכז שמאל הוא יותר הצד המחבק והמחיל, כי אני חושב שיהיו אנשים שיכפרו בזה.
אוקיי, אז קודם כל, בוא ננקה מהמשוואה, לצורך העניין, את השנה וחצי האחרונות.
לא, בסדר, מאה אחוז.
שים בצד...
בוא נגיד ככה, ב-2005, כששרון קידם את ההתנתקות, מפוני גוש קטיף לא הרגישו שהם מקבלים מחלה וחיבוק וממלכתיות.
כן, רק ששרון הוא ימין.
מהמרכז שמאל שנורא תמך בשרון, אבל המרכז שמאל נורא תמך בשרון במהלך של ההתנתקות.
אז אני אתן... אני אגיד את זה קודם כל בעולם הפוליטי.
אתה יודע מה, תראה מזאת, אהוד ברק נגיד, הלך לקמפ דיוויד ועשה את זה עד הסוף בממשלה צרה, אני לא חושב שהימין הרגיש מחובק.
אז אהוד ברק הוא הניסיון האחרון, ומי הנפילה של אהוד ברק, אנחנו בסיטואציה אחרת לחלוטין, עד המהפכה המשפטית. זאת אומרת, אני תוחם את זה גם בספר ב-20 שנה. 20 שנה, בוא נגיד את זה, קודם כל בעולם הפוליטי, וזה קל, כאילו, כי זה סופר פשוט, בעולם הפוליטי, מסיבות, הן לא סיבות אידיאולוגיות נעלות, מסיבות פוליטיות מאוד מאוד פשוטות, מחנה המרכז שמאל, מאחרי אהוד ברק.
ויתר על השלום.
אז חכה, עוד לפני, זה ברור, אבל עוד לפני השלום, בוחר תמיד, תמיד, להיכנס לממשלות ימין, לוותר על האפשרות שלו להציב אלטרנטיבה אידיאולוגית, ובעצם בזה אומר, אני מקבל את הנורמות שהצד השני מציג. כולם, כולם. בוא נדבר, אתה יודע, לא, אנחנו מדברים...
בשביל קורטוב של שררה.
לא משנה. תדבר עם כל אחד מהם בנפרד, ויש לו סיבה מאוד מאוד טובה למה הוא עשה את זה. ויש סיבות מאוד מאוד טובות.
אני אגב חושב שבאמת, סליחה שאני זה, אבל שאירוע פיבוטלי שכבר נשכח מהארכיון הלאומי, זה הכניסה של אהוד ברק לממשלת נתניהו ב-2009, שנתנה לנתניהו ממש דלק, ובמובנים רבים הובילה אותנו עד הלום.
אני מסכים איתך לחלוטין, אבל גם העובדה שאתה מסתכל בראייה רחבה, כולם, אתה מדבר בוז'י ולבני, ולפיד, וגנץ, ואמיר פרץ, ואהוד ברק, וכולם, כולם, כולם, כולם. זאת אומרת, זה לא מקרה, אתה לא רואה גיוון פה. כל מנהיגי המחנה, שאמורים היו לשאת את הדגל, אתה אמרת שלום, סיום הסכסוך עם הפלסטינים, מדינה שהיא דמוקרטית, אנטי-גזענית, שוויון זכויות בתוך מדינת ישראל, וכו' וכו' וכו', בעצם מוותרים על האידיאולוגיה, שמים אותה בצד, אין שום דרך שאתה יכול להציג אלטרנטיבה אידיאולוגית, כשאתה מתחבק או מתחבר
נכון. למנהיגות. אם כי בממשלת נתניהו שקמה ב-2015, שבעיניי, כמו שאמרתי לך, זה נקודת באמת המפנה אולי הכי דרמטית של השנים האחרונות, אז נתניהו כבר הקים ממשלה של ימין, אתה יודע, היה שם איזה כחלון כזה שמרכז את זה טיפה, אבל לא היה שם נציגות למרכז ולשמאל, כן?
כן, אבל שוב, אבל זה אני מסתכל מהפרספקטיבה של מי שאמור היה לייצג את ה... זאת אומרת, מבחינת נתניהו זה ברור למה. עכשיו, בוא נגיד, בניתוח שלנו מהעולם המחקרי, בסוף, כשאתה יכול להסתכל על זה כמו מערכת של יחסי כוח, יש פה חזק וחלש.
כן,
נכון. מערכת של יחסי כוח. במערכת של יחסי כוח, האינטרס של החזק, האינטרס של החזק הוא לשמר סטטוס קוו ולהרגיע את החלש.
כן.
זה האינטרס שלו.
כן.
והאינטרס של החלש צריך להיות תמיד לאתגר את הסטטוס קוו ולייצר בלגן.
וזה לא נעשה.
עכשיו, נתניהו הוא קצת, תראה, המהפכה המשטרית או הניסיון הוא טעות דרמטית בהקשר הזה. ואם אתה מסתכל טעות אני מדבר מהצד הימני, טעות דרמטית. אבל עד אז, עבודה סופר חכמה, סופר סופר חכמה, שאומרת, אנחנו כל הזמן נחבק אותם, תמיד נזמין אותם לממשלה.
למעשה במשך 20 שנה, שבהתחלה זה שרון, ואחר כך זה נתניהו, הימין כמעט כל הזמן בשלטון, והוא כל הזמן מכניס לתוכו פלחים מהמרכז שמאל, בבחינת אשתינו מתוך האוהל החוצה, ולא להפך.
חד משמעית, ואפילו יותר מזה, אתה יודע, בוא ניקח, קח את העניין של, אני נכנס פה למקומות, תגיד לי אם זה פחות זה, אבל אני...
הכל, אין כאן רזולוציה גבוהה מדי.
אוקיי, אני נכנס, נגיד, סיפור של יחסי יהודים ערבים. אתה יודע, נתניהו עשה מהלך מבריק, מבריק. הוא קידם תוכניות חומש מטורפות לחברה הערבית ברמה הכלכלית, ובמקביל קידם חוקים שבהגדרה שלהם הם חוקים שמייצרים אפליה ואי שוויון ברמה המהותית. זאת אומרת, זה מה שחזק צריך לעשות. מה שחזק צריך לעשות הוא להגיד, אני יבסס את האידיאולוגיה הערכית שלי, אתה יודע, אסור לדבר על נקבה בבתי ספר, אסור לדבר, חוק הנאמן, יש, אני יכול לתת לך 10 דוגמאות כאלה, ובמקביל אני אשפוך עליכם המון כסף, כדי שתהיו רגועים. כדי שהכל יהיה רגוע והכל יהיה שקט, וזה זאת, זה מעלה. עכשיו, מי נכשל פה בתוך האירוע הזה? מי שנכשל, זה, תקרא לזה הרוב הדומם, תקרא לזה המחנה הדמוקרטי-ליברלי, לא, אז... תקרא לזה האנשים שחשבו שהם יכולים לא להתעסק בנושאים האלה, לשים אותם בצד, לחבור לממשלה, לחבור לצד, והכל יהיה בסדר.
אז תראה, בוא נודע על האמת, יותר מאתגר להיות מרכז שמאל ליברלי למדינת ישראל to begin with. כי קודם כל אתה מיעוט דמוגרפי שהולך ומתמעט לאורך השנים מבחינה דמוגרפית, כן? זה התהליך לפחות שאנחנו עדים לו, אבל אז אני אשמח לאתגר אותו.
ואני... אתה יודע, שאלה גדולה, מאיפה אתה, איך אתה סופר את החברה הערבית?
אוקיי, ואז גם הערבים, בוא נאמר את זה ככה, בוודאי הערבים הפלסטינים שאינם תושבי ישראל, לא מסייעים לך ל- 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 לשווק את המטרה שאותה אתה רוצה לקדם. כאילו, זאת אומרת, הרי פרק הזמן הזה של ה-20 שנה שאתה מדבר עליו, של קריסת המרכז שמאל, החל מהלא של ערפאת לאהוד ברק, ואחר זה האינטיפאדה השנייה. למה אני משעשע אותך, פרופסור?
כי יש לנו, אתה יודע...
מחלוקת.
לא מחלוקת, אבל בעיניי זה...
הערבים לא מקלים על המרכז שמאל, מה אפשר לעשות?
הערבים לא מקלים על המרכז... בוא, אתה יודע מה, בוא נתחיל אחרת, כדי שאני אשעשע אותך בחזרה, בוא נתחיל אחרת. באופן כללי בחיים, יותר קל להיות ימין מלהיות שמאל.
נכון.
חד משמעי, אתה יודע, ואני יכול לגבות את זה באלפי מחקרים. יותר קל, כי הסיפור הוא יותר פשוט. כי הסיפור הוא סיפור שבו יש טובים ברורים ורעים ברורים, ויש מי שמנסה, אתה יודע...
למרות שגם שמאל כלכלי, יש בו דברים שמזכירים לי קצת את הימין המדיני,
כן, אבל
משהו בפשטנות.
אבל הוא לא רלוונטי פה בשיח.
אוקיי.
השיח הכלכלי, אתה יודע, בוא כן, נהיה אמיתיים, כן. הוא לא רלוונטי למערכת הפוליטית פה, כמעט לחלוטין. אז באופן כללי, יותר קל להיות ימין מאשר להיות שמאל. ואתה צריך להיות, אתה יודע, גם זה, אני חושב שאנחנו קצת חוטאים, שאנחנו קוראים לזה ימין מול שמאל. יותר קל להיות שמרני לאומי, מאשר להיות דמוקרט ליברל. יותר קל, כי הטיעונים שלך בצד הדמוקרטי-ליברלי, הם יותר מורכבים, התהליכים הם פחות לינאריים.
מה, לפעמים אני רואה את הפטריוטים, די במשפט של שש מילים, כדי לייצר שם מחיאות כפיים, כאילו, אתה יודע, בשש מילים, וכבר מצית את הכל, וגרמת גם לקהל עם חוק כפיים.
יותר מזה אני יכול להגיד לך, לפעמים אני רואה את הפטריוטים, וככל שאני לא מסכים עם זה, לפעמים אני שומע דקה של זה, ואני אומר, וואלה, נכון, הם צודקים, זה נשמע כל כך הגיוני, כי זה מדבר באמת לצורת החשיבה הכי בסיסית, אבל גם הכי, אתה יודע, ברמה הפסיכולוגית, שנותנת מענה הכי טוב לצרכים שלנו. מי רוצה עולם מסובך, תגיד לי? מי רוצה עולם...
יש הבדל במבנה הפסיכולוגי של אנשי ימין מול אנשי מרכז ושמאל?
כן, חלוטין. זה סיפור... סופר, סופר מעניין ביניין. בוא נדבר רק, אתה מבטיח לי שחוזרים גם לסיפור הישראלי-פלסטיני, כי,
כן.
כי אני...
כן,
כי
לא, אז אנחנו בהסגר כאן.
מעולה. אז יש הבדל בין אנשי ימין ואנשי שמאל, הוא הבדל מעניין. יש סדרה מאוד מאוד ארוכה של מחקרים, לא ישראלים, מחקרים שנעשו במעל 50 מדינות ברחבי העולם. מי שמוביל אותם זה חוקר אמריקאי שקוראים לו ג'ון ג'וסט, מאוניברסיטת ניו יורק, והטענה שלו היא רדיקלית, היא טענה מאוד מעניינת. הוא אומר, אידיאולוגיה פוליטית זה לא רק סט של תפיסות לגבי המציאות, אלא אידיאולוגיה פוליטית קודם כל נועדה לתת מענה לצרכים פסיכולוגיים שונים שיש לבני אדם. נגיד זה שנייה בצורה פשוטה, זה אומר, אתה מאמץ אידיאולוגיית ימין, כי היא נותנת מענה לבן אדם שאתה ולצרכים שלך. ואתה מאמץ אידיאולוגיית שמאל, כי היא נותנת מענה למשהו אחר. ואם נגיד זה בצורה הכי פשוטה, שוב, מחקרים שנעשו בעשרות מדינות וכולם מראים את אותו דבר, אנשי ימין הם אנשים שבצרכים הפסיכולוגיים שלהם צריכים יותר, אני אגיד, מבנה, הם צריכים להבין את החיים בצורה הרבה יותר black and white, זאת אומרת מאוד ברור מי צודק ומי לא צודק, הם צריכים תשובות ברורות לשאלות, הם נמנעים ממצבים של uncertainty, של חוסר ודאות ושל מורכבות, ואידיאולוגיית הימין, על פי כל המחקרים האלה, שוב, במעל 50 מדינות, נותנת מענה מצוין לצרכים האלה. דרך אגב, זה למה מנהיגי ימין מחזיקים יותר זמן, כי בעצם המיינדסט הפסיכולוגי של הקהל שלהם, הוא כזה שלא מאתגר אותם. הוא לא ישאל שאלות, הוא לא יגיד, איפכה מסתברה, ואולי, לא, זה כמובן הכללה.
כל זה הכללה.
כל זה הכללה. אבל בגדול, זה מה שאנחנו רואים ברמת הממצאים. לעומת זאת, בצד השמאלי, זה אנשים, ושוב, אתה יכול, תשמע כבר מהדברים שאני אומר, למה זה, נקרא לזה במרכאות, דופק את השמאל ברמת היכולת שלו להצליח פוליטית, זה אנשים שיש להם, אנחנו קוראים לזה high need for cognition, צורך גדול בקוגניציה, זאת אומרת, נגיד זה עכשיו בצורה פשוטה, הם חפרנים, הם כל הזמן ישאלו שאלות, הם כל הזמן יאתגרו, הם רוצים לשמוע יותר, הצורך שלהם, הצורך הפסיכולוגי שלהם, הוא לראות כמה זוויות על כל סיטואציה, זה מתכון רע מאוד, לעולם הפוליטי.
אז שתי הערות בהקשר הזה. אחת שאני אוהב מדי פעם לחזור עליה היא שבאמת אני חושב בקליפת האגוז, ההבדל בין ימין לשמאל זה שכשימני רואה את המנהיג שלו חוטף מכות, הוא רץ להגן עליו, וכששמאלני רואה את המנהיג שלו חוטף מכות, הוא מצטרף למכים, כן? זה בגדול ההבדל. אבל הנקודה השנייה שאני רוצה כאן להעלות היא השאלה, תראה, בסוף זה יפה לעשות ניתוח מה האופי הימני ומה האופי השמאלני, דפוסי האישיות והכל, אבל אתה מתעלם אני חושב מהפקטור הכי מרכזי כאן, והיא לאיזה בית גדלתי. אם גדלתי לבית ימני, it is most likely שאני אהיה ימני, לא משנה איך דפוס האישיות שלי בנוי. ולהפך.
זה חד משמעית נכון, ויש באמת לא מעט מחקר שמראה את זה, ועדיין אנחנו מוצאים, שאתה יודע, בשפה שלנו, מעל ומעבר לשאלה באיזה בית גדלת, דפוסי האישיות שלך מעצבים את הצרכים שלך ואת האידיאולוגיה הפוליטית. אבל בוא נגיד עוד שני דברים על הסיפור הזה של ההבדלים הפסיכולוגיים בין קבוצות אידיאולוגיות. קודם כל, אותו דבר שתיארתי כרגע, ואת זה אני גם מתאר בספר בהרחבה, מסביר למה אתה מוצא יותר שנאה בימין מאשר בשמאל. ויש על זה ויכוח מאוד גדול. זאת אומרת, כי יש שנאה משמאל, שנאה גדולה מאוד משמאל, גם, אתה יודע, בישראל זה מזרחים, חרדים, מתנחלים, אני יכול להגיד לך, עבודות שלנו בבתי ספר.
אני אומר לך, אני רואה תופעות לפעמים של גילוי אלימות של מפגינים מהמרכז שמאל, שאני, כמי שמרגיש שאני מזדהה עם המחאה הזאת, מאוד לא נוח לי איתם, ולא ראיתי בעבר גם.
ולכן אני אומר את זה, זאת אומרת, יש שנאה משמאל שהיא משמעותית, ועדיין אותם דפוסים שתיארתי קודם מסבירים למה בכל מחקר שאנחנו עושים, השנאה מימין גדולה מהשנאה משמאל.
נכון.
אז, ואתה יודע, הרבה פעמים מדברים על זה, זאת אומרת, מי שונא יותר, מי פחות סובלני, מי מוכן לשמוע את הצד השני, אז להגיד שמאלנים הם סובלנים וימנים הם לא, זה שטות.
אי אפשר.
זה שטות. שניהם, אתה יודע, בקיצוניים, בשני המקומות, יש לא סובלנים, ועדיין אנחנו מוצאים הרבה יותר חוסר סובלנות ושנאה מצד ימין בהשוואה לצד שמאל. והדבר השני שאני אגיד, והוא קצת מתחבר לאירועים שלנו היום, אם אתה לוקח את הסיפור הזה של הצרכים הפסיכולוגיים, של הצורך הזה, אם אנחנו מסתכלים על הימין ואומרים, זה צורך להבין את העולם בצורה מאוד ברורה, חד משמעית, בינארית, לקבל תשובות וכו, אתה גם מבין למה בסיטואציות כמו הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, שהיא סיטואציה מאוד מאיימת, מעוררת חרדה מאוד גדולה, פחד מאוד גדול, אנשים הולכים מאוד ימינה בבסיס שלהם. הם הולכים מאוד ימינה כי כשאתה מפוחד...
סוגנים.
ברור, כשאתה מפחד, אין לך זמן לעולם מורכב, וגם אנחנו קצת אשמים, וגם זה לא אפשרי. אתה מפחד, אתה צריך תשובות. אם אתה צריך תשובות, הימין נותן תשובות.
אוקיי, בוא רק תסגור את הנקודה על הפלסטינים, כי אני רוצה להתקדם איתך רגע לימינו אנו ולדברים קונקרטיים.
לא, אני אגיד זה ברמה הכי, אתה יודע, אני אפתח דיון, אם תרצה, אפשר לדבר עליו מאוד לעומק.
כי זה התחיל בזה, מה שאמרתי לך, אני רגע אעשה רגע ריוויינד של מה שדיברנו. אתה הסברת למה למעשה המרכז שמאל בהתנהלותו חיזק נגיד את הימין במהלך ה-20 שנה האחרונות. ואני אמרתי לך, פרופסור, זה לא שהערבים עזרו כאן למרכז שמאל.
לא, אז קודם כל, אני אסכים איתך, אתה יודע, גם המציאות חיזקה את הימין.
כן.
זאת אומרת, נכון, בסוף, כן. אם אנחנו...
הרי תמיד לפני הבחירות היה הפיגוע הזה שהיה דופק את פרס, נו מה?
נכון, אז אם יש פיגועים, והאינטיפאדה השנייה, ברור שהמציאות מחזקת גם את הימין בתוך הסיטואציה הזאת. אני רק רוצה, אתה יודע, כדי לא לצאת מבו ולהרגיש שעשיתי עוול למצב, אני רק רוצה להגיד, זה סיפור מעגלי. הוא כל הזמן סיפור מעגלי. זאת אומרת, הדבר הזה של להגיד, הפלסטינים הם אלה שגרמו לזה שהימין בשלטון בישראל 20 שנה, בעיניי רחוק מאוד מהמציאות. זאת אומרת, בסוף, אתה יודע, אנחנו...
מה, כאן אני אומר לך, אם אלמלא הפיגוע ביריחו ערב בחירות 88, אולי סיכוי סביר מאוד שפרס היה מנצח. ואלמלא הפיגועים של החמאס בפברואר מרץ 96, סיכוי סביר שפרס היה מנצח. וכל ההיסטוריה הייתה נראית אחרת.
כל מה שאני אומר, אתה יודע, יש לי יתרון אחד בהקשר הזה. אני חוקר המון סכסוכים. זאת אומרת, אני בסוף חוקר את הפסיכולוגיה של חברות בסכסוך. ואחד הדברים הכי חזקים שאתה רואה, הוא שבסוף חברות בסכסוך, אתה יודע, שאלת אותי שאלה מעולה בתחילת השיחה שלנו, האם אנחנו מיוחדים? ובסיפור הזה אנחנו מאוד לא מיוחדים. בסוף הדבר שהכי מאפיין חברות בסכסוך, הוא שכדי לשרוד בתוך הסכסוך, הן מאמצות לעצמם איזה נרטיב, אתה יודע, הנרטיב הסופר בסיסי שאומר, אנחנו הכי מוסריים, אנחנו הקורבנות האולטימטיביים, אנחנו תמיד רצינו שלום והם דפקו את זה, אנחנו, הם לא בני אדם, הם מוכנים להקריב את אנשים... הדבר הזה שאמרתי לך עכשיו, הוא מנגנון ההגנה האולטימטיבי של חברות בסכסוך. כולן מאמינות בדיוק באותו דבר. דבר עם פלסטינים, הם יגידו לך בדיוק את מה שאמרתי עכשיו, זה לא סיפור ישראלי מיוחד. למה? הוא מאפיין את כולם. כי זה הדרך היחידה לשרוד בסכסוך. כי אם אתה לא מאמין במה שאני אמרתי עכשיו, מי ילך להילחם בעזה? איזה ישראלי ילך להילחם בעזה, אם הוא לא מאמין שהם ניסו להשמיד אותנו, אחרי שאנחנו תמיד נתנו להם הכל, וכו וכו וכו, אתה לא הולך ומסכן את חייך, ואומר, כן, אבל אולי אנחנו קצת אשמים, אולי, עכשיו, הדבר הזה שאמרתי עכשיו, הוא גם זה שגורם לך להגיד, כן, הם תמיד דפקו את זה.
הערבים.
זה, כי אם אתה מאמין...
ברמה הפוליטית אני מתכוון,
אבל,
כן.
אבל אתה יודע, אני יכול לשבת איתך עכשיו, ועל כל אירוע שאתה הצגת כרגע, להציג את הקאונטר אירוע. בסדר, אתה רוצה, אני אזרוק לך אותו בשנייה. אנחנו הלכנו לתהליך, אנחנו הפלסטינים, הלכנו איתכם לתהליך שלום, אז אתם רצחתם את ראש הממשלה שניסה לקדם את אותו תהליך שלום. ואז אנחנו בחרנו לרשות הרשות הפלסטינית כנשיא, את האדם הכי מתון בהיסטוריה של החברה הפלסטינית שחתם על הסכם ביילין אבו מאזן וויתר על סיפור הפליטים, ואתם העליתם את נתניהו. ואז אנחנו הלכנו למסע, ברק הזמין אותנו למסע ומתן, למרות שערפת אמר לו לפני המסע ומתן,
זאת לא בשל.
זה לא בשל, אני לא מסוגל. הוא גל לתת לך כאן את מה שאתה צריך, בוא נחכה עם זה, וקלינטון הבטיח לערפת, שאם אנחנו נלך שאם אנחנו נלך, אני לא יאשים אותך, את ערפת, בכישלון של האירוע, ולמרות זאת הכרחתם אותי לבוא לאירוע,
וזה נכשל וקלינטון נאשים אותך.
והאשמתם, עכשיו אני יכול ללכת איתך היסטורית, אבל אני לא רוצה ללכת איתך היסטורית, כדי להגיד לך, רק
אין אמת מוחלטת, לכל אחד יש
בחשבון, רק כך בחשבון, שסביר להניח, סביר, שאם היית בן אדם חיצוני, שמסתכל על האירוע הזה, ולא, אתה יודע, אירן אלפרין ונדב פרי, שיושבים פה וגדלו פה מגיל אפס, ואתה יודע, ואנחנו חלק מהדבר הזה, אז היית אומר, רגע, זה יותר מורכב, וכל צד רואה את זה בצורה מאוד מאוד מוטה ומעוותת, והטרגדיה היא, שכנראה העובדה שאנחנו רואים את זה בצורה כל כך מוטה ומעוותת, היא גם לא מאפשרת לנו ללכת קדימה.
יש בכל אופן דבר שהוא נוכח בחברה כאן, והוא לא נוכח בחברות אחרות, וזה העניין של השואה. ושאלתי אליך ברמה הפסיכולוגית פוליטית, כמה העניין הזה נוכח מבחינתך כחוקר, כי בכל אופן את הצרפתים לא ניסו להשמיד, ואת האוזבקים לא ניסו להשמיד, אותנו ניסו להשמיד לא ממש מזמן.
כן, קודם כל זה אני רוצה להגיד שזה מרכזי מאוד, וזה לא, זאת אומרת, העובדה שזה סיפור פסיכולוגי, לא הופכת אותו ללא נכון. זאת אומרת, אני חושב שהעובדה שאותנו ניסו להשמיד, ושהדבר הזה נמצא ב-DNA
אנחנו כולנו, אנחנו מדינה שהיא דור שני לשואה.
של כל אחד מאיתנו. אתה יודע, זה לא מקרה שאחרי אירועי השבעה באוקטובר שהיו, אתה יודע, זוועה נוראית, ואני יכול עכשיו, כולנו יכולים לתאר את זה, זה לא מקרה שמיד אחרי זה החמאס הפך לנאצים, אוקיי? וזה לא מקרה שהמילים והמטאפורות שבהם השתמשנו, הלכו מיד למקום
נכון,
הזה.
נכון, נכון.
הם הלכו מיד למקום הזה.
זה הזיכרון
הזה.
הקולקטיבי שלנו.
והזיכרון הקולקטיבי, ואני אגיד, אתה יודע, הדבר היחיד שאני יכול להגיד על הסיפור הזה, הוא שמי שמנסה לומר לנו, או לכל חברה בסכסוך, תעזבו את הדברים האלה, זה היסטוריה וכו', תתקדמו הלאה, לא מבין על מה הוא מדבר. ופלסטינים שינסו לקדם איתנו איזשהו תהליך אי פעם, ולא ידעו לתת הכרה לדבר הזה, לא, לעולם לא יצליחו להתקדם.
אוקיי, בוא נדבר עכשיו על נתניהו, מכיוון שבאמת, אני חושב שאפשר לקיים שיחה כזאת, בלי להקדיש לו פרק מסוים, גם בגלל אורך הכהונה, וגם בגלל שאני חושב שאורך הכהונה נובע מההיכרות המאוד אינטימית שיש לו איתנו, ובייחוד עם הבייס שלו.
כן, אז קודם כל, אתה יודע, נתניהו הוא באמת, אני בדרך כלל לא אוהב את ההדרה,
פנומן.
יודע, הפנומן, הקוסם, וכו' וכו' וכו', אבל ברמה הזאת הוא באמת, זאת אומרת, ההבנה שלו,
את הקליינטים.
גם את הקליינטים, גם תהליכים בין קבוצתיים ברמה המאוד מאוד בסיסית שלה, היא באמת מדהימה. זאת אומרת, היכולת שלו להבין את הסיפור השבטי, ואיך הם קראו לזה, זוכר את הסיפור שהוא אמר, אני, יש לי שבט, השבט שלי יותר חזק ואני צריך להכיל אותו. אני צריך להיזכר בציטוט המדויק, אבל הייתה ממש סיטואציה שהוא, נכון, הוא דיבר עם מרטין אינדיק, סיפר שנתניהו בעובדה תיאר לו את הסיטואציה, זאת אומרת, החברה הישראלית בנויה משבטים, השבט שלי הוא יותר גדול, ואת החשבת שלי, אני צריך להכיל.
פעם הייתה לי שיחה לפני בחירות 2013 עם ג'ורג' בירנבאום, שהוא היה יד ימין של ארתור פינקלשטיין. וניסיתי להבין איך הם רואים את המפתחות לניצחון, כמו שאומרים בכדורסל. הוא אמר לי, שום דבר, רק לשמור על מה שיש. פתאום, זה ממש הפיל לי את האסימון. ולכן אני אומר גם במידה מסוימת שהעבודה שלהם היא יותר קלה. כי אם אתה מרכז שמאל ואתה שומר על מה שיש, אתה תפסיד. אם אתה נתניהו ואתה שומר על מה שיש, לפחות אז, לפני 10 או 11 שנים, זה נותן לך ניצחון
נכון,
ודאי.
נכון, אז אני חושב, א', לגמרי, ולשמור על מה שיש, במובן השבטי, כן. זה יחסית קל. זאת אומרת, בסוף, בעצם מה שאתה...
הוא אומר, תמיד ראש ממשלת הבייס.
כן, אתה צריך לחבר את הקבוצה שלך לזהות שלה, למפלגה הפוליטית שמייצגת את הזהות שלה, ולהגיד מי נגדנו, מי האויב שלנו, ואת הדבר הזה אפשר לשמר כל הזמן. איפה הביקורת שלי, כן, על נתניהו? שוב, לא ברמה הפוליטית, אלא ברמה הרחבה. אני חושב שכשאתה מוביל מדינה כל כך הרבה שנים, אתה חייב לייצר איזשהו איזון בין שני התפקידים שלך, לצורך העניין. התפקיד הפוליטי.
כמנהיג מחנה.
כמנהיג מחנה, שבט, קבוצה, איך שלא תגדיר את זה. והתפקיד הרחב יותר, את המילה ממלכתיות אני שונא, אבל התפקיד הרחב יותר, אני אקרא לזה כמעצב נורמות של חברה שצריכה להיות בסוף גם חברה משותפת. ואני חושב שנתניהו, ככל שהשנים עברו, וחלק מזה בבחירה, וחלק מזה, נגיד, כמעט בכפייה, אוקיי? הלך יותר ויותר למקום שאומר, התפקיד שלי הוא רק התפקיד של מנהיג השבט, ולחלוטין לא התפקיד של מעצב הנורמה.
שוב, אני חושב שהנקודה שבה הוא עשה את ההליכה הזאת, היא בחירות 2015, אם אני צריך בכל אופן לחדד, כי אתה יודע, זה מין פרפקט סטום במובן הזה, גם שאז הוא כבר היה מספיק ותיק ומספיק בטוח בעצמו, ומספיק שיקור מעדי הניצחון, שהיה קשה מחד, מצד שני זה גם כל הטוויטריזציה הזאת שהשתלטה כאן על הציח, ואז גם נכנסו התיקים והפרשות ב-2016 בואכה 2017, שהם רק ליבו את התהליכים האלה. אז שם זה נראה לי נקודת הציון.
אני מסכים, אני חושב שיש עוד נקודת ציון שבעיניי משמעותית, וזה המקום שדיברתי על ההבדל בין בחירה לכפייה, והיא הנקודה של הנרמול של בן גביר וסמוט. נכון. זאת אומרת, אתה יכול לראות את זה ממש בתוכן, המעבר הזה בין להגיד, אני לא מצטלם עם בן גביר,
כן.
בהצהרות בחירות, זה לא מעבר של 10 שנים.
מה זה? זה לפני בחירות של... עכשיו ב-22, היה כנס בכפר חב"ד, נכון? נתניהו לא הסכים לעלות על הבמה, עד שבן גביר לא יורד.
ופה אני חושב, שוב, זה ניתוח פוליטי, אני פחות, אבל אני חושב שפה זה כמעט בכפייה. זאת אומרת, הוא ממש נלחץ אל הקיר, החרימו אותו בכל המערכת הפוליטית ואמרו, אליך אנחנו לא מצטרפים, ואז הוא הולך לבחירות, שהוא מבין שהאופציה היחידה שלו, בהנחה שאף אחד שהבטיח שהוא לא מצטרף לנתניהו, לא ישנה את דעתו, האופציה היחידה שלו זה ממשלת חרדים, בן גביר, סמוטריץ' וכו', ואז הוא עושה את המעבר הזה, והמעבר הזה הוא מעבר שאני מניח שנתניהו, שלפני 20 שנה היה מסתכל עליו והיה אומר, זה לא יכול לקרות לי.
אז עכשיו אולי כל 40 או 50, אני כבר לא סופר, או למעלה מזה, הדקות שהובילו רגע לשאלה הזאת, אוקיי? אתה אומר, נתניהו מיינסטרים מצד אחד, מצד שני אתה אומר, טבען של חברות זה ללכת לקיצון. ואז השאלה שלי אליך, האם מה שהולך כאן בשנים האחרונות הוא עדיין רוורסבילי? האם אנחנו בעוד 3-4-5 שנים יכולים להסתכל אחורה ולהגיד, זוכרים את 2022, 2023, 2024, איזה מזל שעכשיו הכל יותר נורמלי, ויותר ממלכתי, ויותר נינוח. זה בכלל יכול להיות? יש יכולת להיות, כאילו, אתה מבין? להחזיר את הג'יני לבקבוק?
אז קודם כל, אתה יודע, אנחנו מסתכלים בראייה בינלאומית, ואתה רואה חברות שהלכו לכיוונים כאלה. אתה רואה, בסוף, האמירה שלי, שהדיפולט הוא ללכת לכיוון השבטי, היא לא אומרת, אז כולם קיצוניים. זה ממש לא האמירה. עובדה שאתה רואה הבדלים מאוד גדולים, יש לנו מדדים של קיצוניות ושל גזענות ושל שבטיות בחברות, ויש הבדלים מאוד גדולים בין חברות שונות, מאוד גדולים, וגם בתוך חברות, אז זה לחלוטין רוורסבילי. איפה אני חושב שנמצא המפתח? המפתח נמצא, שוב, אני חוזר למקום הזה של עיצוב נורמות חברתיות. המפתח נמצא במקום של עיצוב הנורמות, והמפתח נמצא במקום שבו האנשים שמאמינים שהחברה צריכה להיראות אחרת בהיבטים האלה, יבינו שכדי להפוך או לשנות את הכיוון שאליו אנחנו הולכים, זה מצריך מאבק ולא חיבוקים. אני אומר את זה הכי ברור בעולם. זה מאבק ולא חיבוקים. מי שחושב שהוא ייצר פה חברה סובלנית יותר, שוויונית יותר, קיצונית פחות, דרך זה שהוא יתחבק עם כולם ויעשה מעשה ריבלין או בוז'י, או אפילו חילי טרופר, בעיניי טועה טעות מרה. כי בסוף, כדי להתמודד עם מהלך כל כך עוצמתי, שהוא המהלך שאנחנו חווים בשנים האחרונות, צריך להציב עוצמה משמעותית כנגד. ולהגיד, אני אגיד זה בצורה הכי פשוטה, לא, אנחנו לא יושבים בחדר עם אנשים שמציגים שנאה או מביעים שנאה. לא, אני לא ממשיך רעיון בטלוויזיה עם שר שמציג עמדות גזעניות, אני יוצר במקום. לא, אני לא מקדם פרויקטים, מיזמים, רעיונות, עם אנשים, זה מאבק, זה ממש, תסתכל היסטורית, על המקומות שבהם נוצר שינוי משמעותי. אני מדבר לא במדינה אחת, אלא ברמה הרחבה. שוויון מגדרי, להטאבי, המאבק של שחורים, בכל המקומות האלה, זה מאבק. זה אף פעם לא נגד, לא דרך חיבור.
תראה, אני חושב שהדרך היחידה של מרכז שמאל להצליח ברמה הפוליטית, whether you like it or not, דרך הטרופריזם.
אנחנו חלוקים מאוד.
כן, יכול להיות, יכול להיות.
ממש.
כי אני, אתה סוקר בעצם, אתה עושה המון המון סקרים.
כל שבוע.
אז בוא רגע נדבר פוליטית. יש פלח בציבור שאני חושב שהוא המייק או ברייק, שזה הימין הרך או הדתיים לייט. והם, לגישה שלך, לא התחברו. ועובדה, נגיד, שאתה רואה שלטים שבעיניי הם סופר לגיטימיים, כגון אתה, הראש, אתה השם, אז אתה רואה אנשים שאומרים, זה רק מחזיר אותי לנתניהו. אז אם אתה רוצה, כמו שאמרו אצל שרון, לנצח ולא ליהנות, אתה, מה שאתה מדבר זה ליהנות. ואני חושב שזה סותר את הניצחון הפוליטי.
אז נגיד ככה, זה ברור, אתה צודק לחלוטין, וכל, אתה יודע, כל מדען מדינה, שבוע ראשון יגיד לך, בסוף השאלה מי יושב על המרכז, נכון? ומה מייצג מי שיושב על המרכז הפוליטי. והמובן הזה, מה שאתה קורא לו הימין הרך, הוא יושב על המרכז הפוליטי. קח את האירוע של המחאה נגד ההפיכה, אתה יודע, באירועי המחאה נגד ההפיכה המשטרית, קרה פה דבר דרמטי מבחינה פוליטית, ברמה דעת קהל. החברה הישראלית התחלקה מחדש. אנחנו במהלך המחאה, באקורד, עשינו סקרי דעת קהל כל שבוע. כל שבוע. בעיקר יהודים, כי הערבים היו פחות רלוונטיים לסיטואציה, וראינו דבר מטורף. כשאתה שאלת אנשים בחברה היהודית, איך אתה מגדיר את עצמך פוליטי? אז קודם כל, הפסיקו להגדיר את עצמם ימין ושמאל, אלא הם הגדירו המחנה הדמוקרטי-ליברלי, או המחנה השמרני-לאומי, ואיך מתחלקת החברה הישראלית בין שני המחנות האלה? בערך שני שליש-שליש. בערך שני שליש.
לטובת הדמוקרטי.
לטובת הדמוקרטי. שני שליש שליש לטובת הדמוקרטי. זה נתון...
שבבחירות שהיו זמן קצר קודם לכן, זה היה ניצחון ההיסטורי של המחנה השמרני לאומי.
יותר מזה, אם היית שואל אותם באותו זמן, ימין ושמאל, היית מקבל 10% שמאל, 40% או 35% מרכז, ו-55%
זאת אומרת, אם עכשיו אנחנו רושים את הרצפט למחנה המרכז שמאל, קודם כל תשנו את הטייטל, אתם המחנה הדמוקרטי.
חד משמעי. כן. קודם כל זה קורה. תסתכל איך נקראת המפלגה החדשה של
יאיר גולן,
הדמוקרטים.
כן, שדרכה רוצה להשתלט על מפלגת העבודה.
לא, זה ברור, אבל אני אומר יותר מזה. אנשי גנץ, או מצביעי גנץ, גם מצביעי גנץ שחונים אצלו כרגע, אוקיי? מאוד מאוד מאמינים בערכים שאני מדבר עליהם עכשיו. לא שתי מדינות, אני לא מדבר על שתי מדינות לשני עמים. אני מדבר על חברה סובלנית, שוויונית. הם חושבים שסמוטריץ' ובן גביר אויבים הרבה יותר גדולים שלהם ממנצור אבס.
כן.
הרבה יותר. ואני אומר את זה אמפירית.
צריך להבין, זה גם כן אני אומר כאן ברמה הפוליטית, הבחירות האחרונות של נובמבר 22 זה תאונת דרכים היסטורית, במובן זה שהימין היה חד גוני מעין כמוהו. זאת אומרת, בגלל הפרת ההבטחה של בנט, והכעס בימין כלפי הממשלה שהייתה ממשלת השינוי עם הערבים והכל, נוצר מצב שכל הייצוג הימני נע לציר שבין מאי גולן לסמוטריץ' לאיתמר בן גביר, ואין לך אפילו איזה הילד שקד שהיא ימנית, אבל טיפה יותר דמוקרטית, כן? לא קיים יותר.
יודע,
אני לא מדבר על מרידור ואולמרט, כן? שפעם היו ימין.
אספר לך סיפור. אנחנו לפני כמה שנים פיתחנו, קצת מפותל, אבל תראה איך הוא יגיע בדיוק למה שאתה אומר עכשיו. פיתחנו התערבות פסיכולוגית שקוראים לה חשיבה פרדוקסלית. היא אומרת, בגדול, כשאתה רוצה לשכנע אנשים שמאוד משוכנעים בעמדה שלהם, במקום לתת להם טיעונים הפוכים, קח את העמדה שלהם לקיצון, ממש לפרדוקס, ואז הם יבעלו מעצמם, הם יגידו, אני לא התכוונתי להיות כזה, כל כך משוגע, והם התמתנו. אחרי הבחירות האלה, יום אחרי הבחירות, הלכתי לסטודנטים שלי באוניברסיטה העברית, ואמרתי להם, אני חושב שמה שקורה עכשיו בישראל, זה חשיבה פרדוקסלית in action. כאילו זה מה שקורה בחברה.
כן.
ומה שהולך לקרות לימין המתון, כרגע, זה שהם הולכים להיבעל מעצמם, למצביע הליכוד. בוא נעשה מחקר, שיעקב אחרי האנשים האלה, מי היה לנו נתונים שלהם לפני הבחירות, ונעקוב אחריהם עכשיו שנה. ומה שראינו שנה אחרי הבחירות, זה שאנשי ימין מתון, ככל שהממשלה נהייתה יותר מטורללת, הלכו יותר שמאלה. והם הלכו יותר שמאלה, כי הם אמרו, במחקרים הם אמרו, זה לא אני, אני לא כזה, אני לא אני הצבעתי ליכוד, אבל אני, זה לא מה שאני הזמנתי, אני לא התכוונתי להיות כל כך משוגע, אני לא התכוונתי שבן גביר יהיה השר לביטחון לאומי, ושהמדיניות של הממשלה, וזה לפני 7 באוקטובר, ובעצם הם, הדבר הזה, זאת התאונה שאתה מדבר עליה, ואני חושב שהתאונה שאתה מדבר עליה, לאנשים שרוצים לייצר פה חברה, שהיא דמוקרטית יותר, סובלנית יותר, היא הזדמנות אדירה, אולי הזדמנות אחרונה.
אוקיי, אז עכשיו בוא נעלה 30,000 רגל, ובוא תגיד לי, אתה בתור חוקר, מה קרה כאן בשנתיים שלוש האחרונות?
באיזה... תהיה איתי יותר.
כי אתה באת ותחמת כאן 20 שנה, אמרת 20 שנה שהחלו באינתיפאדה השנייה, ובכישלון קמפ דיוויד, מסתיימים עכשיו, פחות, זה קצת יותר מ-20 שנה. אז בוא רגע תסביר לי למה מתסיימת כאן תקופה, ומה כאן העניין ברמה היסטורית.
הסיפור הגדול, שוב, אפשר, יש פה... אגף אחד שהוא אגף הישראלי-פלסטיני, שאולי צריך לדבר עליו, על, מה, על איפה אנחנו נמצאים ומה קורה, אבל בתוך החברה הישראלית, אני חושב שאתה מאוד מאוד, אמרת בצורה מאוד מאוד מדויקת, שהבחירות שהובילו לניסיון להפיכה משטרית, הם קו פרשת המים. הם קו פרשת המים, כי הן הנקודה שבה כל מה שתיארתי קודם, על מחנה רדום, מחבק, ממלכתי, שאומר אחדות וכולנו ביחד, נשבר. וזה נשבר כי בעצם, אם אני חוזר רגע לצד, ליחסי כוח שאני מדבר עליהם, הצד החזק התבלבל.
כן.
הוא התבלבל, הוא פישל. זאת אומרת, הוא הלך עם אסטרטגיה סופר סופר מצליחה, לאורך המון שנים, ולמרות שהיא הצליחה לו כל כך טוב, או שהוא היה שיקור כוח, או שהוא חשב ששום דבר כבר לא יכול לקרות, והוא התבלבל.
היה כאן פרופסור ידידיה שטרן, והוא ניסח את זה בצורה יפה, שהיא הייתה כל כך יפה שאני כל הזמן זוכר אותה. הוא אמר לי, תראה, יש את האוכלוסייה, נגיד, הימנית-מזרחית-מסורתית, יש את האוכלוסייה החילונית-ליברלית, נגיד, יותר מעמד גבוה, מרכז-שמאל, יש את החרדים ויש את הערבים. לכל אחת מהקבוצות האלה היה את סיפור הניצחון שלה. ואת סיפור ההצלחה שלה. ומה שעשתה הממשלה הזאת, אחרי שהיא נבחרה, זה לנסות לקחת את המחנה, שאני חושב, אתה ואני משתייכים אליו, ולשבור את סיפור הניצחון שלו, ולרמוס אותו תחת מגפי הברזל.
אבל אני אגיד יותר, אני לגמרי מקבל את האמירה הזאת, אבל אני אגיד יותר מזה, היא עשתה עוד שני דברים. אחד, היא הכריחה את המחנה הזה להבין, שהאסטרטגיה של החיבור והממלכתיות לא תעבוד בשבילו יותר. לא תעבוד. והוא חייב לעשות משהו אחר, זה אחד. ושתיים, נגיד זה בצורה יותר דרמטית, היא יצרה את המחנה מחדש. האנשים שיצאו לרחובות בזמן המחאה, לא היו מאותו מחנה עד לפני הבחירה. זאת אומרת, הם תת קבוצות שונות, שפתאום קיבלו כותרת, שהיא מצד אחד מספיק משמעותית עבורם, אבל מצד שני מספיק רחבה, שיכולה לחבר, אתה יודע, זה ש... מצביעי זהבה גלאון ומצביעי ליברמן, מוצאים את עצמם באותו מחנה, בתוך הסיטואציה הזאת, זה רק הודות לסמוטריץ', יריב לוין ורוטמן.
הקיץ של 2020 היה הקיץ של ההפגנות בבלפור, וההפגנות בבלפור, בעיקר הימין עשה בזה שימוש, היו בהם כל מיני מיצגים יותר שרי טעם, וכל מיני אקסנטריות, ואז שנתיים אחר כך, שנתיים וחצי אחר כך, זה נוטב למשהו הרבה יותר גדול, שהסמל שלו היה דגל ישראל.
כן, ופה היה, ואתה יודע, אני חושב ששני הדברים המשמעותיים שקרו פה, קודם כל, נוצר מחנה חדש, נוצרה זהות חדשה. הדבר שאני תיארתי לך קודם, שאנשים פתאום מגדירים את עצמם מחדש מבחינה פוליטית, זאת רעידת אדמה. זה לא דבר שקורה הרבה פעמים במערכות פוליטית. עכשיו, האמריקאים, עשרות שנים, ההגדרה הפוליטית שלהם היא פחות או יותר אותו דבר, הם יכולים לזוז טיפה. פה, עצם ההגדרה הפוליטית השתנתה, חלוקת המחנות השתנתה, וזה מאוד מאוד משמעותי, וזה דרמטי.
זה מה שהתכוונתי כשאמרתי לך, קח את זה מ-20,000 רגל ותגיד לי מה קורה
חלוקה,
כאן. אתה אומר כאילו, יש כאן שידוד מערכות ברמה נכון, כזאת?
החלוקה, ברמת דעת קהל, החלוקה הפוליטית השתנתה. ואתה יכול לראות את זה היום, הסיפור הזה של חוק הגיוס, הוא כל רגע שהוא נמצא על השולחן, כל רגע שהוא נמצא על השולחן, זה חיזוק ומיצוק של אותה חלוקה מחנאית חדשה. ת, כי באופן תיאורטי, היית יכול לחשוב שאחרי השבעה באוקטובר, אנחנו נחזור לדיבור על שמאל שתי מדינות לשני עמים, ימין לכבוש חזרה את עזה.
שומרים, הימין נורא התחזק.
אבל תראה, נתניהו נכשל בזה. נכשל בגדול. זאת אומרת, השיח כרגע הוא על חוק הגיוס. חוק הגיוס מחלק את החברה הישראלית כמו שהיא הייתה מחולקת במחאה. בדיוק כמו ש... זה שני שליש.
אבל אז המאזין ככה שאוזנו ביקורתית, סליחה, נדבר.
ובוא נגיד עוד דבר אחד, וחייבים לשים אותו על השולחן, אני חושב שהוא סופר דרמטי, זה הסיפור של החברה הערבית. הסיפור של החברה הערבית, ולאן הולך החיבור, או אי החיבור של החברה הערבית, עם החברה הישראלית ברמה הרחבה יותר, ועם המחנה הדמוקרטי באופן ספציפי יותר, הוא סיפור, הוא הסיפור, בעיניי הוא הסיפור הגדול, ואנחנו לא מדברים עליו.
אז תגיד מה...
ובוא נגיד, מכמה כיוונים. קודם כל, החברה הישראלית נכנסה לשבעה באוקטובר, אחרי כמעט 20 שנה, שוב, דבר שלא מדברים עליו הרבה, של השתלבות פנומנלית של החברה, של החברה הערבית במשק הישראלי. זו דרמה. היום באוניברסיטאות בישראל יש בין 25-30% סטודנטים ערבים, זה דבר שלא היה פה. אתה יודע, אני הייתי נכנס לכיתה לפני 15 שנה, אם היה סטודנט ערבי אחד, זה היה מאיר עיניים, אני נכנס היום לכיתה, שליש מהכיתה היא סטודנטים ערבים, אנחנו בדרמה. חברות עסקיות, אתה יודע, חברות עסקיות, לא סתם כל כך הרבה חברות עסקיות אחרי השבעה באוקטובר, המנכלים שלהם, לא מדבר על ארגוני חברה אזרחית של שמאל, שיצאו להגיד, כולנו ביחד נתמודד עם, חברות עסקיות, חברות ענק, יוצאות פומבי ואומרות, אנחנו ביחד באתגר, למה? כי הם לא יכולות לתפקד בלי ערבים, כי בתי חולים פה לא יכולים לתפקד בלי ערבים, כי יש פה שילוב שבעיניי הוא סופר חיובי של החברה הערבית, תוסיף לזה את ממשלת השינוי, אפשר לדבר, ניסו יצליח, ניסו נכשל, אבל לגיטימציה, לשותפות פוליטית של החברה הערבית בתוך הסיטואציה הזאת, זו דרמה מאוד מאוד גדולה.
די, הייצוג הפוליטי שלהם הוא לרוב בדלני.
אז רגע, לצד זה, ובואו נגיד עוד שני דברים, לצד זה, אחד, הם הודרו לחלוטין מהמחאה, שזה סיפור גדול, זאת אומרת, המחנה הדמוקרטי מדיר בכוונה או לא בכוונה את החברה הערבית מהמחאה.
מה, דגלי ישראל עם המגן דוד?
ברגע שסתם את דגלי ישראל, אמרת להם אל תבוא, זה כמו להרים שלט ולהגיד לחברה הערבית לא לבוא. והדבר השני הוא מה שקורה פה מהשבעה באוקטובר. זאת אומרת, מהשבעה באוקטובר, אתה יודע, אנחנו עשינו סקר בשמונה באוקטובר, ממש, ושאלנו גם יהודים וגם ערבים, מה להערכתכם הסיכוי שאנחנו לפני גל אלימות דרמטי בין יהודים לערבים בתוך ישראל, מעל 92% אמרו לנו, אנחנו בדרך, אוקיי? בגדול, לא קרה. למרות שבן גביר מחלק נשקים ואמר שומר חומות 2 וכל הדבר הזה, למרות שמוחמד דף בנאום שלו בשבעה באוקטובר, בקלטת שהוא שחרר, אמר, אני מצפה מערביי ישראל לבוא, לא קרה.
תפו תפו על סף, רואים כבר את הסוף של הרמדאן,
ואנחנו עדיין שם,
יכולים לקוות שזה ייגמר.
וצריך להגיד, גם הייצוג הפוליטי שאתה אומר שהוא בדלני, מנהיגי החברה הערבית יצאו אחרי השבעה באוקטובר, ואמרו לציבור שלהם, אנחנו לא נצטרף לאלימות, החמאס לא מייצג אותנו, אמרו דברים מאוד מאוד דרמטיים. והשאלה לאן הדבר הזה הולך עכשיו, אני חושב שהיא אחת השאלות הכי קריטיות בהקשר של החברה הישראלית, זה גם קשור לפרשנות של האירועים, זאת אומרת, האם אתה אומר לעצמך, לא הייתה פה אלימות כי, לא יודע מה, כי המשטרה הפחידה את הערבים מספיק, אז לא הייתה אלימות, או אתה אומר, לא הייתה פה אלימות כי כבר נבנתה תשתית של שותפות, שהיא מספיק חזקה, כדי שיהיה פה אחרת, צריך, אתה יודע, רוב האנשים לא יודעים, אם החברה הערבית יוצאת ומצביעה, באחוזי הצבעה שדומים לחברה היהודית, המערכת הפוליטית הישראלית משתנה מהקצה לקצה.
כן.
מהקצה אתם
ודאי, ודאי.
מהקצה לקצה, לא בקטנה, לא בשני מנדטים. אם אנחנו מדברים על 60-65% הצבעה של החברה הערבית, אנחנו מדברים על 20 פלוס מנדטים שמייצגים מצביעים ערבים, אנחנו, it's a whole new ball game.
אוקיי. אז מה הסיכוי? כי בעצם מה שאתה אומר, חברים, אנחנו בעיצומה של רעידת אדמה, שינוי טקטוני,
נכון.
בחברה הישראלית. זה בעצם מה שאתה אומר. אנחנו ממש נמצאים בתוך הגראונד זירו של השינוי הזה. מה הסיכוי שיהיו בחירות עוד שנה, שנתיים, ונגיד, מה? הלו, מה? זה אותו דבר.
כן, אני לא מאמין שאנחנו נהיה באותו דבר. אני חושב ש... אתה יודע, תחשוב על כמה דברים דרמטיים דיברנו עד עכשיו, ועוד לא דיברנו על 7 באוקטובר, ועוד דיברנו, נגענו בזה, אבל זה עוד לא... וזה האירוע הבאמת באמת גדול, שגם מייצר פה סיטואציה סופר מעניינת מבחינה פסיכולוגית ופוליטית, כי מצד אחד, כמו שאמרנו, ציבור הולך ימינה, אחרי 7 באוקטובר, זה מאוד מאוד ברור שאנשים הולכים, הם מסתגרים, הולכים ימינה, מגינים על עצמם, סופר הגיוני וסביר, מצד אחד. מצד שני, הציבור אומר לנו, כל שבוע בסקרים, אי אפשר לסמוך על הימין, ממשלת ימין לא יודעת להביא ביטחון, השרים של הימין הם לא קומפטנטים, אין להם את הכישורים ואת היכולות כדי להנהיג אותנו, ויותר מזה, החברה הישראלית, ופה אתה יודע, אני אומר שוב, דבר שלא נעים לשמוע, נמצאת מול אירוע שהיא לא מכירה, במובן של להכיר בעובדה שכוח צבאי לא נותן לנו את התוצאה שחשבנו שהוא יכול לתת. אנחנו לא מכירים, אתה יודע, אנחנו בגדול, אנחנו תמיד חיינו תחת התחושה של, כאילו רק תנו לצהל לנצח ויהיה ניצחון. אנחנו, אני לא מומחה צבאי, אני בספק אם אנחנו בדרך לניצחון המוחלט, ואם אנחנו לא בדרך לניצחון המוחלט, אנשים ישאלו את עצמם שאלות. ואם אנשים ישאלו את עצמם שאלות, אני מניח שאנחנו לפני הערכות מחודשת של הסיפור, וזה עוד לפני השאלה של היחסים החרדים,
שהיא שאלה מעניינת. בוא נאמר, תראה, לגבי הסיפה שלך, אני מקווה שאתה צודק, ושבאמת תהיה כאן איזושהי הסתכלות טיפה יותר מורכבת על מציאות חיינו כאן באזור הזה. לגבי הרישה שלך, אני חושב שאתה נוגע בנקודה סופר נכונה, כי בעצם מה שקרה כאן זה החלום ושברו. היה מין אליטו המונים בחלום על העולם הטוב והמעתיר שמצפה לנו, כשרק יהיה כאן ימין מלא מלא. והנה, אחרי שנות דור, הקימו כאן ממשלת ימין מלא מלא, והנה, הנה לפניכם התוצאות. כן,
כן אבל תוצאות הן, אתה יודע, 7 באוקטובר הוא רק
כן, כן, הנה, הכל, הכל, הכל.
הלך אחורה רגע. לא כלכלה, כן, לא ביטחון כן. פנים,
כי
לא...
כי הקלם תופם תמיד של נתניהו, ועם זה, אתה יודע, זה היה נורא מוחשי בבחירות 2019, הוא היה חבר'ה, בסוף העסק עובד.
נכון.
אתם יכולים לאהוב את, לא לאהוב את המניירות שלי, ואת את אהבת השררה שלי, ואת זה שלי, אבל כמדינה העסק
נכון,
עובד.
נכון.
וזה אתה כבר לא יכול
להגיד. ורק הוא יכול.
רק,
הנה, ורק הוא יכול.
וזה כבר לא, זהו, זהו. נכון. אין ליגה אחרת, ואין יותר זה, זה כן. אני לפעמים חושב, באמת אני חושב, אוקיי, אתה יודע, אני אוהב לעשות תרגילים במחשבה. נגיד, נתניהו עכשיו הולך לבחירות. מה הוא אומר? איך הוא משווק את עצמו? מה הוא עוד יגיד? אני בטוח שזה לא יפריע לו, כן?
אני מניח שזאת אחת הסיבות שהוא לא הולך לבחירות. הוא מבין את אותו דבר, אז למה הולך לבחירות?
אז אתה בעיקרון, אבל אתה מבטיח לי?
לא, אני לא הבטחתי כלום.
לא, אבל אתה אומר כאילו, תשמע, זה אירוע היסטורי, זה כאילו, השתנו כאן סדרי בראשית ב-15 חודש האחרונים.
אני חושב שכי אנחנו מחברים את המחאה, ואת הניסיון להפיכה לפני המחאה, אם הממשלה... 7 באוקטובר, חוסר התפקוד של הממשלה אחרי 7 באוקטובר, ותוצאות המלחמה, שאני חושב שאנחנו מתחילים להרגיש לאן זה הולך, אני חושב שאנחנו באירוע שהוא, אתה יודע, יש מעט מצבים בהיסטוריה של אומה, שהיא שואלת את עצמה שאלות מאוד מאוד מהותיות לגבי הדרך שלה. בוא נגיד, אני לא מבטיח לך, אני מאמין שאולי אנחנו שם, ואני מקווה שזה הולך לקרות.
גם אני, כן. אני חושב שאנחנו די משחררים אותך בשלב זה. כמה, אתה יודע, ברור לי, מכיוון גם שאני מקבל גם חלק מהתגובות של המאזינים, אני אגיד, טוב, פרופסור שמאלן.
כן, אז לא, קודם כל אני, אתה יודע,
אתה לא מסתיר את עמדותיך.
לא מסתיר את עמדותיי, והעבודה שלי היא גם עבודה...
לא, מה, לא יודע אם זה רלוונטי או לא, אבל בכל אופן גם חלק מזה ניכר כאן על הזרוע שלך, אתה נתת מגופך למען המדינה, כן?
כן, אני נפצעתי מאוד קשה לפני כמה, וואו, כבר הרבה זמן, אני מזדקן, לפני 27 שנה.
איפה שרתת?
אז הייתי בלבנון,
כן.
הייתי קצין בעורב גולני, ונפצעתי, מה שהוגדר אז, פציעה אנושה.
כן, הבנתי שלי יש יתרון של ריאה עליך.
יש לך יתרון של ריאה, יד ו...
מה זה יד? לא,
יד
היא לא...
היד שלי, כן. היא יושבת פה, אבל היא לא מתפקדת.
הבנתי, הבנתי, אוקיי.
ועוד חצי יד שנייה. אבל אני... לא, אתה יודע, אני כן אגיד, אתה יודע, זאת חוויה סופר דרמטית, לפחות ברמה האישית, הייתי הרבה שנים בשיקום, בבית לוינשטיין, והיא כן הובילה אותי להגיד, אתה יודע, אפשר להגיד שזה שמאלנות, אבל גם אפשר להגיד, היא הובילה אותי למחשבה הזאת שאומרת, זה לא יכול להיות שזאת המציאות היחידה שבה אנחנו יכולים לחיות. לא יכול להיות. עכשיו, יכול להיות שהפתרונות שאני חושב עליהם הם לא הפתרונות הנכונים, אבל אנחנו לא יכולים להפסיק לחפש דרכים לצאת מזה ולחיות במציאות אחרת בשביל הילדים שלנו, בשביל הנכדים שלנו, גם אם אני טועה במסקנה.
אתה יודע שיש תמונה שבעיניי תמונה דרמטית, שימים ספורים אחרי הבחירות האחרונות, שרה נתניהו נפגשת עם ראשי, עם נשות ראשי מפלגות הקואליציה. ואתה רואה תמונה של שרה נתניהו, שכולנו מכירים אותה, ומסביבה נשים, כולם במראה דתי, חרדי, חרדלי, כולם אותות שביס וסמלות וחציות, שזה הכל בסדר, no disrespect, כן? אבל אתה רואה את התמונה ואתה אומר, חסר כאן משהו, חסר כאן, יש כאן המון ישראלים שלא נמצאים בתמונה הזאת, וזה הייתה מין איזושהי תמונה שהמחישה לי, לי באופן אישי, כמה הממשלה הזאת היא מנותקת מציבורים וקהלים משמעותיים שיושבים במדינה הזאת.
אני לא יודע, אני מניח שהם יגידו שהיו ממשלות אחרות.
אני חושב שמבחינת הימין הממשלה הזאת הייתה one too many, כן? כמו דרך אגב שממשלת רבין בשנות ה-90, שאולי אני נורא אהבתי אותה, אבל היא נעה בין הציר של יוסי שריד לשולה אלוני לדוד ליבאי, היא גם לא הצגה כאן, זה הייתה ממשלה מאוד אשכנזית ומאוד שמאלנית.
טוב, במובן הזה, אתה יודע, זה עוד הדגמה למה שאמרנו קודם, לזה שכן הייתה לנתניהו איזושהי דרך, החיבור הזה של המרכז כל הזמן אליו,
כן, נכון.
שהייתה דרך, שהייתה נכונה גם פוליטית,
כן.
ואולי במובנים מסוימים גם למדינה, לפחות לתפיסתו. ואני חושב שהוא ממש ברח מהמסלול, ממש.
טוב, פרופסור ערן אלפרין, אנחנו מודים לך שבאת אלינו, ומסיימים ברגע זה את פרק 181. תודה רבה לכם, אנחנו נהיה כאן עם פרק של המוסף בהמשך השבוע. תצטרפו בינתיים לקהילה בפייסבוק, תדרגו אותנו, וזהו, נשתמע. ביי ביי, להתראות.